כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. פריצת דרך במאבק בסרטן המעי הגס עשויה להאריך חיים של חולים רבים. חולים רבים מקבלים טיפול משולב, גם כימותרפי וגם ביולוגי. כעת מגלים החוקרים שלא כל שילוב בין תרופה ביולוגית לכימותרפית מועילה לחולים, שכן יש שילובים שבהם התרופה הכימית מנטרלת את האפקט של התרופה הביולוגית, ולכן צריך להתאים את השילוב לכל מקרה. שוב, לעתים תרופה אחת מבטלת את פעילותה של התרופה האחרת, ולכן צריך לבצע התאמה, מה שעשוי להאריך את חייו של החולה. מי שעומד מאחורי המחקר המסקרן הזה שמשנה את מה שחשבו עד כה בכל מה שקשור לשילובים הללו, פרופסור דן אדרקה, שמיד נדבר איתו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע. וגם איתי באולפן דוקטור נילי שטיינפלד, ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל, שתספר לנו על פרטיות במרשתת באינטרנט, וזה בעקבות פרסומים שלפיהם חברת גוגל תאפשר לכם למחוק מידע שקשור עליכם, בעיקר מידע שקשור למיקום ולפעילות במרשתת. אז זהו, מעכשיו תהיה לנו פרטיות.
אז בוקר טוב.
נסתפק בבוקר טוב במיד תרחיבי, בסדר. ונעסוק בעוד עניינים, רק רצינו להשוויץ בכך שאת כן כאן פיזית. אוקיי, נעסוק בעוד עניינים. שימו לב, לראשונה בעולם מדענים הצליחו לרפא צלקת שנותרה לאחר אוטם שריר הלב באמצעות וירוס. כן, כן. במקרים של אוטם שריר הלב נותרת במקום צלקת שפוגעת ביכולת של הלב להתכווץ, וגם פוגעת בהולכה החשמלית שחשובה להתכווצות הלב. קבוצת חוקרים מלונדון הצליחה לרפא צלקת כזו באמצעות החדרת וירוס למקום. החוקרים גרמו לתאי הלב הבריאים סביב הצלקת לסגשג ובעצם לבלוע את הצלקת, והחלק הפגוע שב לתפקד. בינתיים בבעלי חיים, יד נרחי. מתברר שצרעות היא הרבה יותר חכמות ממה שחשבנו. חוקרים גילו שצרעות יכולות לערוך השוואה בין בעלי חיים על סמך ידע קודם. הכוונה היא לכך שצרעות יכולות להשוות בין דברים באופן לא ישיר, כשהן מסתמכות על מסקנות קודמות. מיד נרחיב בעניין הזה. וגם מערכת לעירות בלוני תבערה ובלוני נפץ פותחה על ידי סטודנט ישראלי בן 24 מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון. כמו כיפת ברזל רק נגד בלונים, מערכת יעילה, אמינה ובעיקר זולה מאוד. מיד נדבר איתו. וגם הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ בטוויטר על כוונתו להשיב את סוכנות החלל האמריקאית נאסא לגדולתה, והתכנון הוא לחזור לירח ואחר כך למאדים. הוא מתכוון להוסיף לתקציב של נאסא $1.6 מיליארד. מיליארד דולר ועוד 600 מיליון דולרים, כדי שישובו לחלל, שהאמריקאים ישובו לחלל ובגדול. הדברים יעברו כמובן לאישור הקונגרס, שנזכיר שנאסא פרסמו בתחילת השבוע שבשנת 2024 התכנון הוא ששוב ינחתו בני אדם על הירח, והפעם גם תנחת האישה הראשונה בעולם על הירח. ועוד עניין, חדשות טובות. אחרי ששמונה נשרים הורעלו למוות ברמת הגולן, שזה חדשות לא טובות כמובן, הבוקר אנחנו מתבשרים שבגן החיות התנכי בירושלים חמש ביצים של נשרים עומדות לבקוע בימים הקרובים. לאחר שהגוזלים יבקעו ויגדלו, הנשרים ישוחררו ברמת הגולן. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן OD. פרטיות ברשת. שלום לכם. שלושה שיודעים, כאן תרבות. נמצאת איתנו כאן דוקטור נילי שטיינפלד, ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל. מה זה בכלל פרטיות, ולמי אכפת מזה אם בזכות אובדן הפרטיות אנחנו מקבלים שירותים חינמים, כמו דרייב שעליו אנחנו מעמיסים קבצים, כמו מייל? מה אכפת לנו?
אז קודם כל זאת שאלה טובה, ובאמת אנחנו שומעים בעיקר בשנים האחרונות ש... פרטיות זאת בכלל המצאה, המצאה מודרנית, שאנשים פתאום ככה מדברים על...
זאת שאלה מצוינת, האם מאז ומעולם היה דיון כזה סביב הערך הזה שנקרא פרטיות?
אז קודם כל, פרטיות זה ערך מאוד 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 בסיסי, וגם הרבה רואים בו בסיס לדרישה לזכויות אדם אחרות, וגם אתה יודע, קיום דמוקרטי ושל חברה חופשית ושל חברה שמכבדת את הפרטים.
אז מה זה אומר? בואי תגדירי לנו מהי פרטיות.
אז ככה, כשאנחנו מדברים על פרטיות, אנחנו מנסים לראות את המקורות שלה, אז אנחנו יכולים ללכת רחוק עד מקורות תנכיים, אפילו אם נחשוב על הסיפור של אדם וחווה. מה קורה כשאדם וחווה מקבלים תבונה, אוכלים עץ פרי הדעת, הם מתכסים. הם פתאום חושבים שיש איזה מקום שהם צריכים לעשות איזה הבחנה בין, בין העני לאחר.
מעניין מי הם באמת התביישו, הם שניהם שם, לא? מה עוד היה?
בדיוק,
הם ונחש.
בדיוק, והם כבר ראו הכל, אז מה פתאום עכשיו?
מה אתם עכשיו נזכרים?
בדיוק.
כן, מצאנו בג בסיפור הבריאה, אוקיי.
וסיפור אחר מאוד מעניין בהקשר הזה, זה בספר במדבר, פרשת בלק, זה פרשה שבה בלעם, שהוא סוג של נביא כזה, הוא נשלח מטעם בלק מלך מואב לקלל את ישראל, והוא, מה שנקרא, בא לקלל ויצא מברך.
כן, נכון. מכירים את הביטוי הזה, נכון?
בדיוק, ואז הוא אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. וכשבאים לפרש את זה, אז מה שהחכמים מפרשים, זה שהוא מגיע ורואה את האוהלים של בני ישראל במדבר. תחשוב, אנשים במדבר 40 שנה, כביכול. ובתוך הסיפור הזה, שהם ככה חונים באמצע המדבר, הם דואגים למקם את האוהלים שלהם, ככה שפתחי האוהלים לא פונים אחד מול השני.
הם חשבו על פרטיות?
אתה רואה?
די.
במדבר.
כמה דבר רניה, הערך הוא ערך קדום, הכל התחיל בתנ"ך.
אז זהו, אז אנחנו מבינים שפרטיות זה ממש, גם יש מחקרים על בעלי חיים. אני לא יודעת אם לך יש בעלי חיים.
מה זה אומר פרטיות? אוקיי, אני לא רוצה שיראו אותי עירום.
זה לא רק עירום. יש פרטיות שנקראת, שאנחנו קוראים לה פרטיות פיזית, שזה הרצון שלי, שלא ייכנסו למתחם שלי.
נכון.
זה המרחב הפרטי שלי, אל תיכנס.
אבל טוב, התחלת נקודה מעניינת באמת, אבל זה לא רק זה, נכון?
בדיוק, ובעיקר בשנים האחרונות, בעידן שאנחנו קוראים לו עידן המידע, עיקר הפרטיות שאנחנו מתעסקים בה, משתמשים וחוקרים, זה פרטיות מידע. כלומר, היכולת שלי או הרצון שלי, שלא כל המידע עליי או דותיי שמספר את הסיפור שלי, יהיה ידוע לכולם.
כולל מה, מידע על אתרים שאני גולש בהם וכולי?
בין היתר, גם ההתנהגות שלי.
מקומות שאני נמצא בהם?
הדברים שאני אוהבת ודברים שאני לא אוהבת. מה מפחיד אותי ואפילו גם פרטים מזהים.
נכון.
מה אני מחפש בו והנטייה המינית שלי וכולי. יש הרבה מאוד מידע עלינו שאנחנו לא רוצים, יכול להיות שיש אנשים מסוימים שאנחנו כן רוצים שהם ידעו, אבל לא כולם ידעו הכל עלינו כל הזמן.
ולמה זה חשוב באמת לשמור על פרטיות? זאת אומרת, למה זה ערך שהוא נמצא, כפי שאמרת, בבסיס הדמוקרטיה, בבסיס זכויות האדם?
אז בדיוק.
כי כביכול, על פניו יכולים להגיד לך אנשים, אם אתה לא פושע, אין לך מה להסתיר. אם אתה לא מחפש בגוגל איך בונים פצצת מימן, אז מה יש לך כבר להסתיר? ובכל זאת, כן חשוב לנו שאנשים יוכלו להסתיר.
נכון,
מידע.
נכון. אז הטיעון הזה, אין לי מה להסתיר, זה טיעון מאוד מאוד נפוץ ומאוד פופולרי. וקודם כל, נתחיל מזה, פרטיות בכלל לא קשורה להסתרה. זה לא רק העניין של להסתיר את הדברים הלא בסדר שעשית, או דברים שאני לא רוצה שידעו. זה היכולת שלי, קודם כל להגדיר מה שלי ומה של אחרים, מה שייך רק לי והוא פרטי שלי, ואני לא רוצה לחלוק אותו עם אחרים. זה מאפשר לנו ליצור עם מערכות יחסים אחרות עם אנשים אחרים. הדברים שאני רוצה שהמשפחה שלי תדע עליי הם שונים מהדברים שאני רוצה שהסטודנטים שלי ידעו עליי, או אתה יודע, אצל בני נוער, הדברים
שהחברים
ומה שאימא תדע, זה דברים שונים.
באמת שזו שאלה מצוינת, מה קורה בעידן הפייסבוק, שמורים, למשל, מעלים תמונות שלהם בבגדי ים, אני משער, או עם חברים, או שותים כהל זה או אחר, ותלמידים עשויים לראות את זה.
נכון, וזה באמת יוצר חיכוכים ובעיות, והסטנדרטים והנורות הן מאוד מאוד שונות, קשה מאוד להגדיר נורמות של פרטיות, זה תלוי תרבות, זה תלוי הקשר, זה תלוי הסיטואציה שבה
נכון.
המידע הזה מועבר. בנוסף לכך, ידע, יש את המשפט הזה, ידע הוא כוח, כן? היום בעידן המידע, ידע הוא גם ממש המוצר הבסיסי שאנחנו סוחרים בו, מתשתמשים בו.
בעבר, כשהיו אומרים ידע זה כוח וידע זה כסף וכולי, היינו בטוחים שזו סיסמה כזאת מדליקה, כמו אם תרצו אין זו אגדה או כל... אבל זה לא נכון. כל מי שמשלם בפייסבוק לטרגט, מפרסם איזה קטע סטנדאפ למשל, במקרה שלי, או לא משנה, כל מוצר אחר, אתה מבין עד כמה יש ערך כלכלי, אתה משלם לחברת פייסבוק עבור הידע הזה של אצל מי אתם תפרסמו את הקטע הזה.
נכון, אפילו יותר מזה, יש ממש בורסה, זה בורסה. בורסה מדהים. של מידע, שפריטי מידע נמכרים על ידי ברוקרים, ממש סוכנים, שמעבירים, שירותי צד שלישי, שמעבירים את המידע הזה, וסוכרים בו בתמורת כסף.
כי מה עושים במידע הזה? מוכרים לאנשים על פי ההעדפות שלהם, על פי המידע הזה?
אז מידע יכול לשמש אותנו להמון דברים.
כן, נכון.
וגם באמת הרבה מאוד גופים וגורמים רוצים להשתמש במידע הזה. אז יש לנו כמובן את הגופים המסחריים, הכלכליים, שמשתמשים במידע כדי לגרום לנו לקנות מוצרים, ולהתאים לנו, כמו שאמרת, לטרגט קהלים, להתאים לנו מוצרים למה שמעניין אותנו. וזה שווה להם הרבה.
אנשים לא יודעים שאתה יכול לבקש אולי מפייסבוק, לא אולי, בוודאות אני אומר לך, שמודעה מסוימת על הופעה, אתה יכול לפרסם אותה רק לאנשים שגרים בטווח של 10 קילומטר, במי שלמד תואר ראשון לצורך העניין, אם זה משרת את האינטרס שלך או לא, זאת אומרת, מי שנשוי או מי שגרוס, זאת אומרת, אפשר ממש לפגוע בקהל היד שאתה מעריך שהוא שלך, והסיכוי למכור שם כרטיסים הוא גדול יותר, זה מדהים הדבר הזה.
כן.
זה לא כבר שלט חוצות שכל מי שעובר, עובר.
נכון, נכון. יד,
מדהים. אז כן, באמת יש לזה ערך כלכלי, אבל את אומרת שלא רק. יש הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות עם מידע, כמובן.
נכון, אז קודם כל, באמת אנחנו יודעים שכולם רוצים להתעסק במידע, במידע פרטי. באמת הוא שווה גם כסף, הוא שווה גם הרבה מאוד כוח. מדינות ושירותי ביון משתמשים במידע הזה, כדי, גם בשביל צורכי ביטחון וכו', כדי לדעת אם אנשים מתכננים פעילות מסוכנת כזו או אחרת, שפעילות מסוכנת למדינה יכולה להיות גם פשוט אנשים שרוצים להפגין, לא בהכרח בהקשרים של טרור. זה כאילו, אתה יודע, תחת הרצון לשמור על הסדר הציבורי כביכול, נעשה המון מעקב אחרי אנשים ברשת, ולאחרונה, וזה כבר, אולי נכנס לזה גם אחר כך, יש מה שנקרא התפתחות של predictive policing, שיטור ניבוי, מנבא. גורמי ביון, גורמי שיטור.
ממש חוסר דוח מיוחד שהמערכת מנבאת מי עשוי לפשוע. טוב, אנחנו בדיוק. יודעים שכשיש לעתים פיגועים שלצערנו קורים, אז הולכים ובודקים, והנה, בפייסבוק הוא פרסם את זה וזה. בדרך כלל זה חוכמה בדיעבד, לצערנו.
נכון.
אבל, כן, אבל, טוב, השאלה היא, מבחינת זכויות אדם, האם אפשר לעצור מישהו כמעצר שמונע על פי הצהרת כוונות וכולי, אבל זה גם עניין משפטי. אבל
נכון,
כן,
אבל זה גם עניין מהותי.
ודאי.
כי מה שקורה זה שבאמצעות המידע הזה שאוספים על קבוצות ועל אנשים, מכניסים אנשים לתוך קטגוריות. אז לפי כל מיני מאפיינים, אתה פתאום יכול להיות חשוד, להיות מסומן, red flagged כזה, ויכול להיות שסתם כתבת איזה שטות בפייסבוק, שבכלל לא קשורה למיניים שלך, ואין לך שום באמת רצון לפוצץ אף אחד. ובכל זאת אתה מוכנס לאיזושהי קטגוריה, ומשם מאוד מאוד קשה לצאת. הרבה אנשים, יש יותר אנשים בלתי מעורבים, בלתי קשורים, שיושבים בקטגוריות האלו, באמת הצלחות המאוד מעטות כרגע לפחות של שיטור כזה.
מעניין. האם חברות אשראי, למשל, יכולות לבדוק, לברר מידע עליי ברשתות, לראות האם אני סולבנטי, האם כשאני לוקח הלוואה אני אוכל באמת להחזיר על סמך הפרופילים שלי? מעניין.
כן, אז יש למשל באמת בהרבה מדינות מנהיגים, וגם בישראל ככה מתחילים להיכנס לסיפור הזה של דירוג אשראי. ודירוג אשראי הוא מבוסס על ההתנהלות הקודמת שלך, ועל ההצלחות שלך להחזיר השקעות וכו', ואז זה במידה רבה קובע את הפרמיה שלך כשאתה בא לבקש הלוואה. בארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ, ויש ממש אפליה מאוד מאוד ברורה בפרמיות של ביטוחים ושל הלוואות.
על אותו ביטוח אני משלם יותר אם אני לקוח מסוכן, למשל.
נכון.
מדהים.
בדיוק. ובמדינות פחות פתוחות ופחות דמוקרטיות, כמו בסין למשל, הדירוג אשראי הזה, הם פיתחו את הרעיון הזה ויצרו מערכת של דירוג חברתי, social credit, שבה לכל אדם מוצמד ערך, והערך הזה נקבע על ידי הפעילות שלו, וכמה הוא...
זאת אומרת, ניקוד, הכוונה היא לסוג של ניקוד?
ניקוד לחלוטין, כן, כן, אתה מקבל איזשהו ערך התחלתי, ואתה מרוויח ככל שאתה מתנהג טוב, כאזרח טוב, שומר חוק ועוזר, ועושה כל מיני פעולות שהמשטר מעוניין שתעשה. אבל אם למשל אתה כותב ברשתות חברתיות דברים שהם מנוגדים לממשלה, או עם חברים שלך שמקושרים אליך ברשתות החברתיות, כותבים דברים שהממשלה לא רוצה לראות, הדירוג שלך יורד. וכשהדירוג שלך יורד, למשל, אתה לא תוכל לקנות כרטיסים במחלקה ראשונה ברכבת. אתה לא תוכל לעשות כל מיני, או לקבל הלוואות בתעריפים זולים.
בסופו של דבר זה מגיע לכל מיני מחנות לחינוך מחדש וכו'.
אז זה אולי במקומות הקיצוניים, אבל ברמה המיידית זה גורם לאנשים לחנך גם את החברים שלהם ואת המשפחה שלהם, ולכולם להצניע ולהתיישר מול המשטר בפייסבוק.
באמת דיסטופי וסוג של מדע בדיוני במובן הרע.
כן, וקורה ברגעים אלו. נסים. כן. אז באמת, גורמים שונים, ממשלתיים, מדיניים, פרטיים, מסחריים, כולם מעוניינים לדעת מי אנחנו, מה אנחנו, כמה שיותר ידעו עלינו, ככה ידעו לפלח אותם.
בואי נגיד את האמת, המצב בישראל הוא טוב יחסית, לא?
לא בהכרח.
לא, למה?
תראה, אנחנו, יש לנו כמובן לאן להתרדר, אבל אנחנו יודעים באמת גם שבשירות הביון הישראלים יש חברות ישראליות יוצאות צבא וכולי, שהן מתעסקות גם בישראל וגם בכלל העולם בסיפוק שירותים כאלו של מעקב והעברת מידע לגורמים שונים.
אז רגע לפני שנשמע שיר, דיברנו, שכנעת אותנו שבאמת זה עניין קריטי, והוא הרבה מעבר לקוריוז, הדבר הזה הפך להיות סוגיה בוערת בגלל הקלות שבה אפשר לאסוף עלינו מידע, כי המידע הוא פשוט נמצא ברשת, ואיכשהו צריך פשוט לכרות אותו או לאסוף אותו. זאת אומרת, למה העניין הזה באמת הרים ראש, פרטיות? כי את אומרת, גם בני ישראל בתקופת התנך דאגו לפרטיות, אבל עכשיו זה נהיה, כי זה הפך להיות קל יותר?
יש מספר גורמים שבאמת משפיעים על השינוי הזה של ההגדרה של פרטיות ושל החשיבות שמקנים לפרטיות. קודם כל, בעבר, האינטראקציה שהייתה לבן אדם הייתה בדרך כלל עם המשפחה, עם חברים קרובים. גם מידע שהיה מסתובב ככה בכפר, היה אולי פדיחה, אבל הוא היה נעלם, אנשים היו שוכחים ממנו.
נכון.
היום אתה יכול לחפור ברשת ולהעלות כל מיני דברים שאנשים עשו. יש למשל אתרים של תמונות מביכות של ממועדונים. אנשים מעלים כל מיני תמונות של חבר'ה צעירים עושים שטויות. עכשיו תחשוב שהבחור הצעיר הזה שמצטלם עם, לא יודעת מה, עושה איזה שטות במועדון, 15 שנה אחר כך.
הופך להיות חבר כנסת.
בדיוק, או מורה, או סתם בן אדם שלא רוצה שאנשים יראו שעושה שטויות, שהוא היה נער צעיר.
וזה נשאר ברשת.
ומאוד מאוד מאוד קשה למחוק את זה. זה אפילו התגלגל למצב שאנחנו מדברים היום לא רק על הזכות לפרטיות, אלא על הזכות לשכוח ולהישכח. שזה באירופה למשל ממש יגנו את זה בפסיקה תקדימית של בתי משפט.
הרי אפילו, סליחה שאני חותך לעניין הפלילי, גם כשבן אדם מרצה עונש מאסר, בסופו של דבר הוא אמור לשלם את חובו לחברה ולהשתקם ולצאת מהמעגל הזה, אבל הרשת מנציחה, כשאתה עושה גוגל על האדם, הוא מופיע מיד כמי שהיה בכלא.
נכון, גם כל תביעה, כל הרגשה של תביעה, אתה פתאום רואה איזשהו כתב תביעה שהשם שלו נמצא בפנים, וזה מאוד 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 משמעותי, בעיקר לבעלי מקצועות חופשיים, שככה מנסים להתקיים, והלקוחות יכולים פתאום לגלות שהם עשו איזה משהו שלא קשור לעבודה שלהם, אבל משפיע על האופן שבו הם נתפסים.
טוב, אנחנו נעצור כאן, הצלחת להלחיץ אותנו כמובן. נשמע שיר, ואז נדבר על גישה פורצת דרך למאבק בסרטן המעי הגס, שאולי גם תאריך חיים של רבים. מיה. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. פריצת דרך במאבק בסרטן המעי הגס עשויה להאריך חיים של חולים רבים. חולים רבים מקבלים טיפול משולב, גם כימותרפי וגם ביולוגי. כעת מגלים החוקרים שלא כל שילוב בין תרופה ביולוגית לכימותרפית מועיל לחולה, שכן יש שילובים שבהם התרופה הכימית מנטרלת את הפעילות של התרופה הביולוגית, ולכן צריך להתאים את השילוב לכל מקרה. פשוט תרופה אחת מבטלת את פעילותה של התרופה האחרת. מי שעומד מאחורי המחקר הזה הוא פרופסור דן אדרקה, חוקר ביולוגיה של גידולים ומייסד היחידה לגידולים בדרכי העיכול, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. אנחנו רוצים לדבר איתו, הוא כבר נמצא איתנו על הקו. הדברים פורסמו בכתב העת לנסט אונקולוג'י, ובכתיבת המאמר השתתפו גם שני עמיתים מגרמניה, ורק נאמר שהכל במסגרת ניסיון לפתור חידה בת 10 שנים, מהו הטיפול הטוב ביותר עבור חולי סרטן המעי הגס הגרורתי, מה שמהווה כ-35% מחולי סוג הסרטן הזה. שלום לך פרופסור דן אדרקה.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע מה בדיוק גילית, בוא דייק אותנו, מה עשו עד כה שהוא לא היה מספיק טוב ואפשר לשנות אותו וכך להאריך את חייהם של חולים רבים.
ובכן, באמת סיכמת את זה די יפה. למעשה, 10 השנים האחרונות היה מאבק בין החוקרים להגיע למתקנה מה הטיפול הביולוגי הטוב ביותר לחולים עם סרטן מעי גס גרורתי. אלה אמרו תרופה א', אלה אמרו תרופה ב', מדובר בתרופה בשם אבטין או תרופה בשם ארביטו. בסיכומו של דבר היו שני מחקרים לפני כ-5 שנים, האחד הגיע למסקנה ששתי התרופות זהות, אפשר לתת או את זו או את זו. מחקר אחר גרמני הראה שאחת יותר טובה מהשנייה בקבוצה מסוימת של חולים. בסיכומו של דבר שיש לך שני מחקרים סותרים, אתה לא יודע בעצם לאיזה מסקנה להגיע. והגענו בעצם למבוי סתום, כאשר כל אחד מהרופאים האונקולוגיים צריך להחליט בפני עצמו, לפי מה שהוא האמין מהמחקרים, לפי מה שהוא הבין. ההנחיות העולמיות פשוט בלבלו אותנו, הביאו אותנו למבוי סתום, לא לדעת האם להשתמש בזה או בזה. מאחר וכך, עברתי על המחקרים עצמם, לקחתי אותם את הנתונים של שני המחקרים, נעזרתי בחוקרים עצמם, וקיבלתי גם מהם עזרה בקבלת הנתונים. והנה מסתבר שהדברים הרבה יותר מורכבים. מסתבר שלא כל גידול הוא אותו הדבר. כל גידול הוא שונה מהחבר שלו.
טוב, זה עניין, אם תוכל להסביר את הנקודה הזו, באמת, מה ההבדל בין הגידולים השונים? זאת אומרת, מה, במוטציה, בהתנהגות? כי זה עוד יותר מקשה כמובן על ההתמודדות עם העניין.
כן, ברור. תראה, זה גידולים זה כמו בן אדם בסיגמו של דבר. כל אדם שונה מחברו בגנים שלו, בהתנהגות שלו, במה שהוא למד קודם. אפשר לחלק את הגידולים של דרכי העיכול לארבע קבוצות כאלה. ובסיגמו של דבר, כל קבוצה, כל גידול מהקבוצה מסוימת מתנהג בצורה שונה. יש גידולים שהם מהירים יותר, יש גידולים שהם איטיים יותר, יש גידולים שמגיבים יותר טוב לתרופה הזו, יש גידולים שמגיבים יותר טוב לתרופה השנייה. בסיכומו של דבר, היינו צריכים, או הפסקתי את הדברים, שאי אפשר יותר להתייחס לכל הגידולים שהם אותו הדבר. ולכן אי אפשר לתת לכולם אותו טיפול, אלא צריך לעשות מה שאנחנו מדברים עליו, התאמה אישית לסוג הגידול. עכשיו, ברגע שאתה מצליח להביא להתאמה לגידול עצמו, הנה התברר שאפשר להאריך את חיי המטופל אפילו פי שניים לעומת בחירת טיפול אחר שהיה אוטומטי. עד היום היינו קובעים באופן אוטומטי תרופה כימית זו ותרופה ביולוגית זו, בוא ניתן את זה לכולם. לא כן הדבר, מסתבר שמשתי תרופות כימיות שיש לנו, ושתי תרופות ביולוגיות, אפשר להגיע לארבעה צירופים של טיפולים. מסתבר שכל אחד מארבעת סוגי הגידולים השונים שבמערכת העיכול, שבמעי הגס, כל אחד מגיב הכי טוב לצירוף שונה. וצירוף שונה בעצם נותן הערכת החיים המקסימלית.
עכשיו, אולי באמצעותך, פרופסור דן אדרקה, כאן נלמד בכלל על העניין הזה של שילוב בין תרופה כימית לביולוגית. מה היתרון בשילוב בין הז'אנרים השונים של התרופות הללו? זאת אומרת, מדוע, למה חשוב להשתמש גם בזה וגם בזה בו זמנית?
ברור. לטיפול הכימי עצמו יש אחוז מסוים מגידולים מסוימים מגיבים לטיפול כימי. ברגע שאנחנו מצרפים טיפול ביולוגי, הטיפול הכימי והביולוגי פועלים יחד, כך שהתגובה של הגידול היא יותר טובה, או שזה משפר את היעילות של הטיפול הכימי. אבל לא כל חומר ביולוגי מעלה את השיפור של התרופה הכימית באותה מידה. לא רק שלא באותה מידה, בגידולים שונים זה מעלה בפרופה, אותה תרופה מעלה במידות שונות את היעילות של הטיפול הכימי, וכפי שהסתבר גם מההסתכלות במחקר שפורסם, יש אפילו מצבים שלהפך, בגידול מסוים, טיפול כימי יכול להפריע לטיפול הביולוגי. כאשר לוקחים את כל המורכבות הזו בחשבון, רק אז אנחנו יכולים להגיע להשיג את התוצאה המקסימלית והטובה ביותר עבור כל חולה וחולה. אם אנחנו משתמשים באותו טיפול לכולם, אנחנו בעצם מקבלים ערך ביניים, מערכה, טיפול שהוא פחות מאופטימלי לכל חולה וחולה. במחקר הזה ניסיתי להראות איזה צירוף תרופתי מתאים לאיזה סוג גידול. וזה בסיכומו של דבר, זו טובת החולה. זה הטיפול המותאם אישית, לא רק לחולה עצמו, אלא בעצם לגידול שלו.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ואני מיד אחזור על הכותרת הזאת. תודה רבה לך, חוקר הביולוגיה של גידולים, ומייסד היחידה לגידולים בדרכי העיכול, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, פרופסור דן אדרק, על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך. אנחנו נחזור על הכותרת שמשנה את הפרוטוקולים של טיפול. במחלה הזו חולים רבים מקבלים טיפול משולב, גם כימותרפי וגם ביולוגי, וכעת על פי הגילוי, על פי התגלית של פרופסור דנה דרקה, לא כל שילוב בין תרופה ביולוגית לכימותרפית מועיל לחולה, שכן יש שילובים שבהם התרופה הכימית מנטרלת את האפקט, את היעילות של התרופה הביולוגית, ולכן צריך להתאים את השילוב לכל מקרה ולהחליף לעתים את התרופה הביולוגית באחרת. טוב, דברים חשובים, וכל הערכת חיים היא כמובן דבר חשוב. אנחנו חוזרים לעסוק בפרטיות. ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל, דוקטור נילי שטיינפלד, שלום לך.
היי.
דיברנו על פרטיות בתנך, דיברנו על הצורך בפרטיות, במיוחד בעידן הדיגיטלי, ששם הדברים נשמרים, נחרטים, אי אפשר למחוק. עכשיו בגוגל, הפרסומים הם שבגוגל מאפשרים למחוק מידע שקשור למיקומים וכולי, אבל אם אני רוצה לשנות את החיפוש, אם אני עושה דודו ארז, בואי נראה מה קורה דודו ארז בגוגל, אני לא שולט במה שמופיע שם, זה אלגוריתם שבונה את זה, הנה הוויקיפדיה מופיע קודם.
תראה, זה מאוד מורכב, זה יותר מורכב מהסיפור הזה. קודם כל, אני כשראיתי את הידיעה קצת התפלאתי, כי גם בעבר היה אפשר לבקש מגוגל למחוק מידע מסוים על המשתמש.
אפשר?
הייתה אפשרות כבר הרבה שנים לראות את ארכיון הנתונים של יש לגוגל עליי, אודותיי, מה החיפושים שלי שהוא שמר, ואיזה מידע, הרבה סוגים של מידע, באמת מידע מיקום, שזה אחד הסוגי המידע הכי רגישים שיש, ולבקש מגוגל לא לאסוף את המידע הזה עליי. החידוש עכשיו לדעתי הוא בעיקר ביכולת להגיד לגוגל אחרי תקופת זמן מסוימת של 3 או 18 חודשים
למחוק
את המידע. לדעתי המטרה היא דווקא לגרום משתמשים כן לשתף קצת מידע, אבל מעט מאוד
משתמשים. מעניין, זו, מה שאת אומרת עכשיו זה יכול באמת ליצור אפקט הפוך. אני אדע שהמידע ימחק ולכן אני הרבה יותר אשתף מידע.
או במקום לבקש מהם בכלל לא לאסוף מידע, אז אני אגיד, אוקיי, נכון, בסדר, תאספו נכון. לתקופה מסוימת. ישמע, יש גם משתמשים שאוהבים את התרגות הזה של פרסומות, כי אומרים, אוקיי, אני מעדיף, במקום לקבל, גם ככה אני רואה פרסומות, במקום לקבל פרסומות שהן זבל ולא משמעותיות בשבילי, אני רוצה לקבל את מה שבאמת יכול אולי לעזור לי.
יש משהו מתיש בזה שפעם אחת אתה עושה חיפוש של אתה רוצה לקנות שעון, מאז מתקפת פרסומות, יפה. אתה לא, בכל, מה הולך? אוקיי, קניתי אחד.
יפה,
גרי,
נכון.
שלא שנה עכשיו שעונים.
נכון.
מה, אני לא תומנון.
נכון, לגמרי. זה, מה שנדבר עליו זה שירות של גוגל, שנקרא גוגל רימרקטינג. גוגל, אנחנו אוהבים להסתכל עליהם בתור הדוד הטוב, הם כאילו השירות הטוב באינטרנט, נכון?
אין, חמודים.
זה לא פייסבוק, שפייסבוק אחרי יש להם את הכובע הרשע הזה של השירות שאוסף עליו מידע, גוגל הם כזה.
כי יש לנו תחושה שפייסבוק מעצבים לנו את הפיד, וכך שולטים בעצם באיך שאנחנו רואים את המציאות.
אוקיי, בסדר.
וגוגל גם?
אז גוגל, קודם כל, נמצאים כמעט בכל אתר שאנחנו גולשים אליו, שלא קשור גם לגוגל. קודם כל, יש להם המון המון שירותים ברשת שאנחנו לא מקשרים לגוגל. וגם יש להם חברות, מה שנקרא צד שלישי, שהן שייכות לאלפאבית לחברה של גוגל, שיושבות באמצעות קבצי מתמון כאלה, עוגיות כאלה, בתוך בכל אתר כמעט שאנחנו גולשים אליו. והשירות שלהם, שנקרא רימרקטינג, אומר ככה, לקוח, למשל, נכנס לאיזשהו אתר של עסק קטן בינוני באיזשהו סדר גודל, הסתכל על מוצר והחליט בסוף לא לקנות אותו.
חיפשתי שטיח, לא קניתי.
חיפשת שטיח, משהו בשילוב בין האדום לסגול, לא היית בטוח שזה מתאים לך.
יפה.
מכאן ואילך, אתה נרדף על ידי השטיח הזה בכל מקום שתלך ברחבי הרשת.
נכון, נכון, זהו.
ואתה הולך לאתר אחר לגמרי.
מה זה? שטיחים, שטיחים.
עוד קופץ לך שטיח. עכשיו, באיזשהו שלב, זה ממש יושב בתת מודע.
זה גם לא אפקטיבי, אבל.
לא, אז זה כנראה...
אז זה כן אפקטיבי.
תראה, זה קשה מאוד למדוד אפקטיביות של פרסום או השפעה של מדיה.
לא, אבל את צודקת שבסוף, כששוטפים לנו את המוח, אנחנו הולכים וקונים את השוטף.
לא, אחרי כמה זמן אתה אומר לעצמך, בוא נה, השטיח הזה, אני רואה אותו בכל מקום, כנראה שזה משהו נורא נורא פופולרי, כנראה שכאילו הגורל מפגיש אותי עם השטיח הזה.
יש רשת של רהיטים ששם מראים לך מוצרים, לעתים אתה נתקל במיכל עם מוצר, אתה אומר לא צריך, אתה נתקל שוב באותו מוצר בהמשך, אתה אומר לא צריך, בפעם השלישית אתה כבר מרים וקונה. יש משהו בחזרה הזאת שכנראה הוא פועל לשכנע אותנו.
נכון, אז זה באמת המחשבה הזאת. עכשיו תראה, אנשים, הם יודעים... אני, כשאני התחלתי לחקור פרטיות לפני כמה שנים, נגיד 7 שנים, זה היה עוד ככה משהו שהיה עוד מה לחנך או ללמד אנשים, אתה יודע, במרכאות אני אומרת. היום אנשים מודעים, אני מדברת עם סטודנטים, כולם יודעים שהפעילות שלהם נרשמת ברשת וכו', ועדיין רמת הדיוק, רמת המידע והעידון הזה שבלהציג לך מידע שהוא מותאם לעדפות שלך, מותאם לפעילות שלך, היא מאוד מאוד מתוחכמת, והיא עדיין עובדת על אנשים במקומות בעיקר הלא מודעים. ועל כן יש לזה עדיין הרבה מאוד משמעות. עכשיו, דיברת מקודם על היכולת למחוק או לא למחוק. אז זה מורכב, זה יותר מורכב מאם אני יכולה או לא יכולה.
שמי, יש הרבה אנשים, בואי נגיד את האמת, שהם חשודים במשהו, בסופו של דבר מזוקים. אבל כתבות שקשורות לחשד, כי שוב, אנחנו יודעים שאנשים שחשודים לא משנה במה, כתבות וגם השם שלהם מתפרסם, אחר כך יכול מאוד להיות, ובמקרים רבים לא מוגש כתב אישום, והאנשים האלה נקיים או צחורים כשלג, ובכל זאת הרשת מלאה בכתבות שמלחלכות את שמם.
נכון. אז באמת, יש אחד הסיפורים התקדימיים היה של עורך דין בספרד, שאחת התוצאות חיפוש הראשונות שעלו בהקשר של השם שלו הייתה מאוד מאוד לא מחמיאה ולא רלוונטית. הוא ביקש, הוא פנה לאתר בהתחלה שפרסם את המידע הזה, וביקש מהם להסיר את הכתבה, ואמרו לו, לא, לא אכפת לנו, לך תחפש, לא מעניין אותנו. ואז הוא פנה לגוגל ואמר, תשמעו, הרי האינטרנט מלא במידע. המידע הזה הוא לא רלוונטי, כל עוד הוא לא נמצא בתוצאות החיפוש של גוגל, שלמעלה מ-90% מהמשתמשים שושים במנוע החיפוש הספציפי הזה, ואף אחד כמעט לא מגיע אפילו לדף השני או השלישי של תוצאות החיפוש, שלא לומר יותר מזה. אז הוא ביקש מהם להסיר את הוצאת החיפוש הזו, ואמרו לו לא. אז הוא פנה לבית המשפט, הגיע למקביל של בית משפט עליון של האיחוד האירופי, ובית המשפט שם, בהחלטה תקדימית, חייב את גוגל להסיר את הוצאת החיפוש הזו, ובעצם בכך קבע איזושהי דוקטרינה באירופה, באיחוד האירופי, שבה גוגל מחויבים לאפשר לאנשים, והם עושים את זה גם ישראלים, אגב, יכולים לפנות אליהם ולהגיש בקשה להסיר את הוצאת חיפוש, ואז לפעמים הם מסכימים ולפעמים פחות.
כמובן
באירופה.
שזה מצריך הרבה כסף והתעסקות, זה לא משהו שהוא למלא טופס מיד זה יורד.
מבחינת המשתמש זה למלא טופס, אבל הם הרבה פעמים
כן.
לא מתייחסים.
הבנתי, אוקיי. אבל זה כן קיים, יש אפשרות שרויה. כזאת להסיר.
באירופה המצב שלך יהיה יותר טוב כן. כמשתמש, כי בכלל באירופה באופן כללי, מבחינה חוקית וחוקתית, הם העבירו ממש לא מזמן את ה... GDPR, זה החקיקה מאוד מאוד מכילה, מאוד נרחבת בנוגע לזכויות פרטיות, שאומרת, basically, אם אתם חברה שרוצה לעבוד בתחום האינטרנט עם משתמשים אירופאים, תכבדו אותם, תעשו ככה וככה וככה, יש איזה כללים בסיסיים, הרבה אומרים שהם לא מספיקים, אבל הם בהחלט קובעים איזשהו רף חדש, של גם חשיבות לפרטים של בני אדם, גם היכולת לתת לאנשים את המידע המצדיק וכו'. הרבה חברות היו צריכות לשנות מאוד את האופן שבו הן פועלות במידע ומשתפות את המשתמשים לגבי השימוש שלהם במידע. משתמשים ישראלים ואמריקאים, הם נהנים פחות מהסיפור הזה, וקצת פחות, יש פה הרבה פחות מסגרת חקיקתית שעוזרת להם.
בואי רק נוסיף לדיון הזה את העובדה שהיום כבר אפשר לחפש תמונות, זאת אומרת אפשר לחפש אדם לפי הפרצוף שלו. ובכלל בפייסבוק זה משהו שממליץ לך, האם זה האיש, זאת אומרת, הם כבר יודעים מי אתה. ואז אפשר להגיע לתמונות גם אם אין את השם שלך.
אז קודם כל, אתה זוכר שהיה פעם משהו שנקרא גוגל גלאס?
כן, ודאי. מי מאיתנו לא פינטז על משקפיים שמוסיפים מידע, אבל זה לא קרה.
לגמרי, עד שהם נפלו. כלומר, הם ממש קרסו בכל צעקה גדול. אני כמובן בטוחה שהם יחזרו ובקרוב, אבל הסיבה שהם באמת נפלו ככה הייתה שזה עורר דאגה מאוד מאוד גדולה בקרב אנשים. כי מה אפשרו לך המשקפי גוגל האלו?
כן.
באמת היה להם טכנולוגיות כאלה של זיהוי פנים, עיבוד תמונה, ובגדול זה אפשר לך לראות בעינם ברחוב, ובלי שהוא בכלל ידע לעשות עליו כבר סימולטנית חיפוש גוגל לפי הפנים שלו, וישר לדעת מי הוא ומה הוא ואיפה הוא היה ומה הוא עושה, ותמונות שלו וכו', ומי החברים שלו והכל. ושם הייתה, הם הלכו רחוק מדי, ואנשים מאוד מאוד לא אהבו את זה. יש לגוגל כאלה גליצ'ים כאלה מדי פעם, פעם הם פרסמו...
מה זה אומר? אני הולך ברחוב, הרי חלק באמת מזרויות היסוד שלי זה שלא ידעו מיד, אלא אם כן אתה מוכר מי, לא יודע מה, טלוויזיה וכו', אבל אנשים נורמטיביים שהולכים ברחוב וכו', לא בהכרח רוצים...
נכון,
נכון, נכון, זו זכות חשובה.
נכון, אז אנחנו באמת לאט, לאט לאט אנחנו רואים שזה יותר ויותר מחורסם, יותר ויותר קשה לשמור על היכולת הזאת להישאר אנונימיים. וזה קורה בכל מיני, גם לגוגל, גם לפייסבוק, גם להרבה פלטפורמות כאלו, יש היסטוריה של כל מיני טעויות, כביכול טעויות טכניות, אלגוריתמיות כאלו, שבהן הן התייחסו למידע שמשתמשים בצורה מאוד מאוד קרלס, מאוד חסרת אחריות, ומשתמשים הצביעו בידיים וברגליים ואמרו זה לא מקובל עלינו.
מעניין, אבל אולי זה גם עניין תרבותי או פר תקופה, ואולי הדבר הזה ישתנה. מי יודע?
אז ללא ספק אנחנו רואים שההגדרות של פרטיות, ומה זה פרטיות, ומה הגבולות של פרטיות, מאוד מאוד משתנות. אני חקרתי גם מבוגרים וגם בני נוער, ואנחנו כמובן נותנים תמיד לחשוב שלצעירים לא אכפת, לא אכפת להם הפרטיות, הם כותבים כל החברים שלהם וכותבים זה. והרבה מחקרים דווקא מראים שזה מאוד מאוד מעניין, שצעירים לעומת מבוגרים, קודם כל יודעים הרבה יותר טוב להשתמש בכלי ניהול המידע שלהם ברשתות, בפייסבוק ובאינסטגרם ובגוגל וכו', הרבה יותר טוב ממבוגרים, כי יש להם את היכולת, הכישורים הטכנולוגיים האלו, והם יודעים יפה מאוד מה הגבולות וכו', אבל באמת ההגדרות שלהם של מה זה מידע פרטי, ומי הם הקבוצה שאליה אני רוצה לשתף, הן שונות משל מבוגרים. אז נגיד, מבוגרים, הם לא ירצו לשתף מידע מסוים, אבל הם כאילו לא ידעו איך להגביל אותו לקבוצה מסוימת וכו'. וצעירים יגבילו מידע פרטי לקבוצה המצומצמת מאוד של 3,000 חבריהם הקרובים ביותר, אתה יודע. אז באמת, אנחנו רואים שגם ההגדרות וגם האופן שבו מתייחסים לפרטיות משתנה.
בגיל. ועכשיו אנחנו עוברים אל הפינת גיבורי העל שלנו. הנה השאלה של ינון צורי מיפו: מדוע הפרטיות של גיבורי העל כל כך חשובה להם? שלום לפרשן שלנו לענייני גיבורי העל ואומן המצחק אבנר מירב, שלום לך.
בוקר טוב דודו.
טוב,
זה שאלה מאוד מאוד רלוונטית שכמובן חוזרת על עצמה עוד מימי גיבור העל הראשון, סופרמן.
כן, נכון, הם תמיד מסתירים את העובדה שהם גיבורי על באמצעות טלטל או משקפיים או משהו מגוחך אחר.
כן, באמצעות טלטל, אין ספק. זה רק מראה לך כמה אנשים במטרופוליס, הם לא כל כך חדי הבחנה, שרק זוג משקפיים מטשטש את הזהות של סופרמן. אבל השאלה היא למה, והתשובה היא די מובנת בסך הכל, מכיוון שאם ידעו מי אתה, אז אפשר לפגוע בך. כל עוד יש הפרדה בין גיבור העל, בוא נאמר, בין בטמן ובין המיליארדר ברוס ויין, שהוא מישהו במציאות, אז הנבלים שבהם בטמן נלחם לא יכולים בעצם לפגוע בברוס ויין. הם יכולים לנסות לפגוע בבטמן, אבל הם לא יכולים נניח לחטוף חברים של ברוס ויין כדי להפעיל עליו לחץ או דברים כאלה. וזו הסיבה העיקרית שבה גיבורי העל מאוד מקפידים על הזהות הסודית שלהם, אבל יש פה בעיה. מכיוון שהבעיה היא שגיבורי העל האלה, אם אנחנו נכנסים כמובן בתקופות מאוחרות יותר שבהם העלילות של גיבורי העל, של הקומיקס בפרט, נהיו מורכבות יותר, אנחנו בעצם מגיעים למקום שבו עצם העובדה שאתה גיבור העל יש בה איזשהו תחום אפור מבחינה חוקית. כי אתה בעצם מה שנקרא ויג'לנטי, אתה לוחם חוק שפועל מחוץ לחוק, לוחם צדק שפועל מחוץ לחוק, ויש פה בעצם עבירה על החוק. כלומר, באיזשהו מקום הממשלות העולם או הרשויות יכולות לטעון של רגע, זה לא הוגן שיהיה לך את הזכות לפרטיות בהקשר הזה, מכיוון שבעצם אתה עובר על החוק.
שוב, כי באמת יש מונופול כמובן לשימוש בכוח למדינה, למשטרה, לצבא וכו', והם באמת פועלים גם אם לאכוף את החוק מחוץ להגדרות של המדינה וכו', נכון?
נכון, ויש סיפור שאחר כך עובד לסרט שהיה שונה בגדול מהסיפור, אבל יש סיפור שנקרא מלחמת האזרחים בקומיקסים של מרוול באמצע שנות ה-2000, שבו בעצם מחנה גיבורי העל מתחלק לשניים, מכיוון שהממשלה מחייבת כל בן אדם שהוא גיבור על, או שהוא בעל כוחות, או שהוא לוחם צדק כזה או אחר, לרשום את עצמו, לרשם אצל הממשלה. בדיוק מהסיבות הללו, היה איזושהי קטסטרופה שנגרמה על ידי גיבור על, ואז אמרו, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזשהו מנגנון להיות מסוגלים לאכוף את הפעילות שלהם. ואז כמובן, במוקד של הוויכוח היה שאלת הפרטיות, היה פה מחנה אחד, שזה מחנה המורדים, שהובל על ידי קפטן אמריקה, שבאופן אירוני בקומיקסים של מרוול, היה בערך הגיבור היחיד שכולם ידעו מיהו. כולם ידעו מהזהות הסודית שלו, ובכל זאת הוא זה שבחר להנהיג את המחנה שמתנגד למהלך הממשלתי, ומולו היה את איירון מן, שאיירון מן אמר שיש חשיבות וצריך באמת לעשות את המהלך הזה כדי להיות מסוגלים לאכוף ולפקח על אנשים, ואחר כך ראינו את זה, ומה שמעניין בעצם זה שכשזה עובד לקולנוע, זה עובד ליקום הקולנועי של מרוול, וביקום הקולנועי של מרוול, לאף גיבור על כמעט אין זהות סודית. אני חושב שלמעט ספיידרמן, כולם יודעים מכולם, וזה באמת מתקשר אולי לזה שהם הופכו כבר המון שנים אחרי, באמת בתקופות שבהן להיות בזהות סודית זה כמעט בלתי אפשרי, כמו שאתם דיברתם קודם, אתה תעלה תמונה של סופרמן לפייסבוק, והוא שאל אותך, אתה רוצה לתייג את קלארק קנט?
ואכלנו אותו וגדול. כן, את יכולה להשתתף, דוקטור שטיינפלד, למדת מספיק כדי להשתתף בשיחה הזו. הגעת לטייטל של דוקטור.
השיחה הזו מזכירה לי באמת את הבעיה המודרנית של פעילים חברתיים, שהם גם סוג של גיבורי על, והם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה, והם באמת נתונים תחת עין מאוד מאוד בוחנת של משטרה, שקוראי ביון.
למה את מתכוונת כשאת אומרת פעילים חברתיים? באיזה עניין?
בכל הקשר ובכל דבר. למשל, אחד הסיפורים שככה אני נזכרת, לפני החתונה המלכותית בבריטניה, החתונה המלכותית של וויליאם וקייט, שכל הבריטים נורא נורא התרגשו, היו גם כאלו שאמרו, די, מספיק כבר עם בית המלוכה הזה, ורצו לעשות, לקיים הפגנה באמת לא גדולה ודי צנועה. דיברו על זה ברשתות החברתיות, ומה שקרה, שכמה שעות לפני החתונה, הגיעו לכל אחד מהפעילים האלו שוטרים הביתה, ועצרו אותם ולא נתנו להם לצאת מהבית. למה? כי אף אחד מהבריטים לא רוצה לראות איזו הפגנה שאומרת להם, תראו כמה כסף אנחנו מבזבזים על בית המלוכה, וזה ככה מפר את הסדר הציבורי. הם לא עשו שום דבר שהוא מסכן, שום דבר שהוא... זה, אבל באמת, הרבה פעמים פעילים חברתיים סובלים גם ממעקב מאוד מאוד קרוב, וגם ממש הצקות חוזרות ונשנות.
אז לא רק גיבורי על, אבל מעניין. אבל אוקיי, אפשר ללמוד כנראה משהו מהדיון שמתנהל בעולמם של גיבורי על הפרטיות.
אני חושב שאם מדברים על זה, אני חושב שבאמת זה קשור גם באיזה אופן אתה פועל, מכיוון שאם להעלות לדוגמה את אישטון, העיתונאי שפעל הרבה שנים באנונימיות מוחלטת, וכתב ביקורות מאוד ארוכות ומעמיקות על הממשלה ועל הפעילות שלה, וזה עד שהוא חשף את עצמו וברח לי שמו האמיתי, אבל הוא כן הצליח לשמור על אנונימיות תקופה ארוכה, ואיך הוא עשה את זה? בזה שהוא בעצם עבד לבד. אף אחד לא ידע מי הוא. אבל ברגע שמוספים עוד אנשים לכל העניין הזה, ואם אנחנו חוזרים לעולם גיבורי על, הרבה טעמים זה קורה, שיש שיתופי פעולה, שיש חבורות כאלה כמו הנוקמים או אקסמן, אז יותר קשה לשמור על הפרטיות שלך. וזה באמת מדגיש את הנושא הזה. אבל כן, זה בהחלט אלמנט שראוי לדיון, האם גם בן אדם שפועל במסגרת החוק, יש לו את הזכות להישאר אנונימי, כל עוד לא יוכח שהוא אשם.
טוב, זו שאלה מצוינת שגם, טוב, משליחה על גם שוטרים או אנשים שגם פועלים במסגרת כוחות החוק וכו'. אנחנו מודים לך על העניין הזה, על העלאת עניינם של גיבורי על שרלוונטי מתברר לחיים שלנו. הפרשן שלנו לענייני גיבורי על, אבנר מאירב. תודה רבה לך.
תודה לכם, טוב.
ועכשיו זה. גרסת הדנס של האירוויזיון. יש את הגרסה שנוגנה לפני כמה ימים, די-ג'יי מקלר. הפילרמונית וכולי, אבל העצלות של די-ג'יי מקלר אין לה גבול. שלום לך, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון בעיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום לך, אנחנו מדברים על האירוויזיון.
כן, מדברים על האירוויזיון. היום אירוע אירוע עוצר התל אביבי.
כל יום אירוע. אה, זה היום, אוקיי.
גמר, חצי הגמר הראשון היום בערב של האירוויזיון, ואני רוצה לדבר כמובן על הפן המקל.
על הזבל, שמשליחים.
חס וחלילה, אני רוצה לדבר עליך.
מה, זה תיירים שמשליחים השפעה?
לא, פתאום, זה אירוע ירוק.
אוקיי.
מה שקורה זה שעיריית תל אביב החליטה לנצל את האירוע ולהתקדם טיפ-טיפה בעשייה המקיימת והירוקה שלה, כן. וכבר בינואר הייתה סדנה של יומיים או שלושה, סדנת מומחים בנושא סביבה וקיימות.
התייחסו לזה, די, כן, כן. איזה יופי.
הייתה סדנה של, השתתפו בה משהו כמו 50 או 60 איש, גם אני השתתפתי בה, שחשבו על איך לעשות את האירוויזיון ירוק יותר, איך מצד אחד לצמצם את הפגיעה, ומצד שני לעשות אירוע כמובן מענה וכולי, אבל איך לעשות את זה טוב יותר, כן? עכשיו, צריך להגיד שהיה מעט מאוד זמן לסיפור הזה, מההחלטה ולקיים אירוע רב משתתפים, אבל מה שהחליטו לעשות בעצם ליצור איזה שהם פרוטוקול נהלים שישמש, שיהיה לו ניסוי עכשיו, כי זה אירוע אדיר, אחד האירועים הכי גדולים, וישמש הלאה לאירועים המוניים. בשבוע שעבר דיברנו על שימוש למשל בבוקים חד פעמים שעשויים מעצות, במרתון של לונדון.
נכון, בקבוק שנראה כמו טיפה, נכון? משהו מדהים כזה, כן. זה מחולק באירוויזיון?
באירוויזיון, לפי מה שידוע לי, לא.
לא, כמובן שמים מינרלים רגילים ובקבוקים, בקבוקי פלסטיק.
כן,
אבל הכוונה טובה.
הכוונה טובה, והכוונה היא, מה שכן הולך להיות, זה שהולכים להפריד פסולת בתל אביב, שזה בשורה משמחת שצריך להתייחס אליה. כלומר, יהיו בעצם, יהיו שלושה פחים. יש אותם גם היום, אבל נוסף להם פח נוסף. יהיה את הפח הכתום שאנחנו מכירים, של תמיר, וכל האריזות יועברו לתאגיד תמיר שמטפל באריזות. אוקיי? חלק הולך למחזור, חלק הולך לייצור אנרגיה. יהיה את הפח הירוק.
התיירים אגב יודעים מה?
התיירים יודעים יותר טוב מאיתנו, ויש גם הרבה תקשורת על העניין הזה. אבל רוב האנשים שמגיעים מאירופה מכירים את זה, כי אצלם זה כבר ההפרדה הזאת קיימת ומבוצעת בחלק גדול מהמדינות. עכשיו, הפחים הירוקים שאנחנו רגילים יעברו ל-RDF. RDF זה, דיברנו על הדבר הזה, יש מפעל בחיריה שמייצר, בעצם מעביר את הפסולת הרגילה, העירונית, איזשהו תהליך, ושורפים את זה לאנרגיה במפעל נשר. יש על זה גם ביקורת, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת. בכל מקרה, זה יעבור לטיפול.
כן התייחסו בכל הקמת האירוויזיון והמתחמים וכולי לקיימות. וזה חשוב, זה דבר.
הדבר החשוב הוא שהולך להיות פח חום. שאת זה אין בתל אביב, וכנראה גם לא הולך כרגע לקרות, אבל לזמן האירוויזיון יהיו במתחמים של האירוויזיון פחים חומים, וכל מקום שיהיה אוכל, את כל הפסולת של המזון יזרקו לשם, ומעבירים את זה
במייד המזון עם אחר שוב, כפסט פוד חוזר.
בדיוק. זה כמובן שימוש חוזר, זה הדבר הכי טוב שאפשר להמליץ עליו, לא במקרה הזה, אבל ייצרו מזה ביוגז. עכשיו, היום יודעים לייצר את הדבר הזה, בישראל כבר מייצרים את זה הרבה שנים, העניין הוא האיסוף וההפרדה, ובאמת הטיפול ההוליסטי בדבר הזה, והעירייה ביחד עם איגוד ערים דן לאיכות סביבה, והרבה מאוד גורמים החליטו, יעבירו את את כל הפסולת הזאת בהפרדה, ויצרו מזה ביוגז. דיברתי אתמול עם איתן בן עמי, ראש הרשות לאיכות הסביבה וקיימות של עיריית תל אביב, הוא סיפר לי גם על כל העניין של מנות ירוקות. מסתבר שיהיה ככה. יש מעל 50 מסעדות עברו איזשהו סוג של תהליך, והם יציעו במתחם האוכל, יהיה להם מנות שיהיו מסומנות, והמנות האלה הן מנות ירוקות. כלומר, הן לא יוגשו בכלים חד פעמים מפלסטיק,
כן.
אלא כלים מתקלים, או שזה יהיה פינגר פוד, שאפשר לאכול פשוט בידיים, יהיו ממזון מקומי, יהיה הרבה מאוד הקפדה על הפחתה של בשר, שמוצרים מהחי, והקפדה על זה שזה יהיה מנות מקומיות, זאת אומרת, מזון מישראל, כן? שלא נסע אלפי קילומטרים, גם על הדברים האלה דיברנו. ההקפדה הזאת, אני מקווה שכל הרעיון הוא לקחת את הפרוטוקולים האלה ולהפוך אותם איזושהי התחלה לכל האירועים שיהיו בתל אביב ובארץ בתור אירועים ירוקים.
אז גם האירוויזיון הוא אירוע ירוק, והכל ברוח הקיימות והאכפתיות מכדור הארץ.
והכי חשוב יהיה תחבורה בשבת, מסתבר שזה אפשרי. גם בתל אביב.
זה הכי חשוב לך? אתה לא דואג לכדור הארץ פתאום?
לא, מה פתאום? זה תחבורה ציבורית?
זה חשוב. אוקיי.
ברור?
שלושה שיודעים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, לראשונה בעולם מדענים הצליחו לרפא צלקת שנותרה לאחר התקף לב, לאחר אוטם שריר הלב, באמצעות וירוס. וירוס במקרה הזה הוא בצד של הטובים. במקרים של אוטם שריר הלב נותרת במקום צלקת שפוגעת ביכולת של הלב להתכווץ וגם פוגעת בהולכה החשמלית שחשובה להתכווצות הלב. קבוצת חוקרים מלונדון הצליחה לרפא צלקת כזו באמצעות החדרת וירוס למקום. זה קרה על, כמובן שבכל מה שקשור לבעלי חיים, עדיין לא בבני אדם. החוקרים גרמו לתאי הלב הבריאים סביב הצלקת לסגסג ולבלוע את הצלקת, והחלק הפגוע שב לתפקד. שוב, זה קרה על חזירים ואחברים. אבל האם בקרוב זה יקרה בקרב בני אדם? מיד נרחיב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, וכאן תרבות שעה שנייה, אני דודו ארץ, היום שלל, ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור נילי שטיינפלד, ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל, שמספרת לנו על פרטיות במרשתת, וזה בעקבות פרסומים שלפיהם חברת גוגל תאפשר לנו למחוק מידע שקשור אלינו, בעיקר מידע שקשור למיקום ולפעילות שלנו ברשת. ובין היתר היא תענה על השאלה מדוע אנחנו אוהבים את גוגל ושונאים את פייסבוק. מעט ענינו על זה, וגם מתברר שצרעות יותר חכמות ממה שחשבנו. חוקרים גילו שצרעות יכולות לערוך השוואה בין בעלי חיים על סמך ידע קודם. זאת אומרת, לבצע השוואה בין דברים באופן בינתי ישיר, כשהן מסתמכות על מסקנות קודמות. מיד נרחיב בעניין הזה, וגם מערכת לירות בלוני תבערה ובלוני נפץ פותחה על ידי סטודנט ישראלי בן 24 מהטכניון, מהפקולטה למדעי המחשב שם, כמו כיפת ברזל רק נגד בלונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הבוקר בטוויטר על כוונתו להשיב את סוכנות החלל האמריקאית נאסה לגדולתה, מחזירים עטרה ליושנה. התכנון הוא לחזור לירח ואחר כך למאדים, לטוס למאדים, והוא מוסיף לתקציב של נאסה $1.6 מיליארד כדי שהם ישובו לחלל הוא וגדול, והדברים יעברו כמובן לאישור הקונגרס. נזכיר שבנאסה פרסמו השבוע שבשנת 2024 התכנון הוא שוב שבני אדם ינחתו על הירח. הפעם תנחת על הירח האישה הראשונה בעולם. אנחנו כמובן נעדכן, ובשורות טובות בענייני נשרים, אחרי ששמונה נשרים הועלו למוות ברמת הגולן, חשוד נעצר. הבוקר אנחנו מתבשרים שבגן החיות התנכי בירושלים חמש ביצים של נשרים עומדות לבקוע בימים הקרובים, לאחר שהגוזלים יבקעו ויגדלו הנשרים ישוחררו ברמת הגולן. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק שלנו הוא אבי שמאי. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישום הנכינה מכאן, OD. שלום למעצב יאיר אנגל, מנכ״ל קיימה מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. התחלת לספר לנו על האירוויזיון בסוף השעה הקודמת, ואמרת לנו שהאירוויזיון בישראל יתקיים בסימן ירוק. מדובר באירוע שכל כולו יהיה קיימות, והוא יפתור את ההתחממות הגלובלית.
נשמע לי כמו חזון נפלא. וחלק מזה הולך להתממש, אבל חלק קטן
לא,
כרגע.
אבל כן נתנו את הדעת בכל מה
שקשור. הרעיון הוא להעביר כמעט אפס פסולת להטמנה. בייחוד מהמקומות שבהם יהיה אוכל במתחם של האירוויזיון. יהיו שם מפחים שיעבירו את האריזות לטיפול, את הפסולת הרגילה בעצם לטיפול ל-RDF שמייצרים ממנו אנרגיה, ואת הפסולת החומה, הפסולת האורגנית, ייצרו ממנה ביוגז, שזה לא רע, לא להעביר דברים להטמנה, מה שאנחנו לא רגילים. והרעיון המרכזי הוא בעצם לקחת את הפרוטוקול שיבצר מהאירוע הזה, וליצור איזשהו דרך מסוימת שממנה רק התקדמו לעשות אירועים גדולים, אירועים גדולים שקורים הרבה פעמים בתל אביב וגם בערים אחרות, אבל כרגע מדובר על תל אביב, אירועים המוניים שבהם יקפידו על הנושא הסביבתי והקיימות.
וכמי שאמון על תיק הקיימות אצלנו בתוכנית, האם השיר של קובי מרימי הוא סימן קיימות?
הוא מאוד מקיים.
זאת אומרת, הוא לא פוגע בהתחממות.
לא, אני לא נראה לי שהוא פוגע.
לא בכדור הארץ, לא. אוקיי. אז אנחנו מודים ליאיר אנגל שנשאר איתנו גם לתחילת השעה הזו.
תודה.
תודה רבה לך. מעצב, מנכ"ל קיים המרכז לתכנון וייצוא מקיים. אנחנו חוזרים לראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, דוקטור נילי שטיינפלד. אנחנו מדברים על פרטיות. הזכרת מעט את ההבדל בין, תמיד בסטנדאפ מחפשים הבדל בין גברים ונשים. הזכרת מעט את ההבדל בין צעירים למבוגרים. האם יש הבדל בהתנהגות בין גברים ונשים? שוב, זה מאוד, זו פצצה לעסוק בכלל בהבדלים כאלה. כן, אני משער שיש כאלה ויש כאלה. ובכל זאת, את כן חמושה בנתונים ורוצה להסתבך.
אז כן, אני אשמח להסתבך.
אכפת לך.
אני מבטיחה וגם מקיימת. יש כל מיני באמת הבדלים מעניינים בהקשר של שיתוף, איזה סוגי מידע גברים משתפים יותר ונשים משתפות יותר. אנחנו נוהגים בדרך כלל לחשוב על זה שנרגים לתפוס נשים ככאלה שהן יותר משתפות, יותר כותבות, הן יותר באמת ברשתות החברתיות, במרבית הרשתות החברתיות יש רוב לנשים ונשים כותבות יותר פוסטים וכולי. עם זאת, מחקרים מאוד מעניינים מראים שעל אף שנשים כותבות יותר, בהקשרים מסוימים הן משתפות פחות. למשל, כל מיני פרטים מזהים כמו השם האמיתי ומספר טלפון וכתובת וכולי. נשים שמגיל מאוד מאוד צעיר, ככה מאוד מודעות לצורך לשמור על עצמן ולא לחשוף יותר מדי משהו שיכול לפגוע בהם, כן. פחות משתפות את הפרטים האלו. אני ערכתי ממש לא מזמן מחקר בקרב בני נוער, ועניין אותי מאוד ההבדלים המגדרים, גם באופן שבו הם תופסים את הסכנות של השימוש ברשת, ואת ההבדלים בשימוש בין בנים לבנות, וגם באופן שבו ההורים מחנכים אותם, ואיזה מסרים חינוכיים עוברים, כשהורים מדברים עם הילדים שלהם על גלישה בטוחה ברשת. ומה שהיה מעניין, אם אנחנו מסתכלים על סכנות שקשורות למידע, אז יש סכנות שקשורות מחשיפה של מידע, כלומר, אם אני חושפת מידע עליי, שאחר כך יכול לפגוע בי בחזרה. ויש סכנות שקשורות לחשיפה למידע, אם אני למשל גולשת לאתרים שיש בהם תוכן שהוא לא הולם ולא מותאם, שזה גם סוג של פרטיות, כי זה מידע שמגיע אליי ואני צורכת אותו, ויכול להשפיע עליי באופנים לא רצויים. ומה שגיליתי ש...
פרטיות זה גם מהחוץ אל הפנים, ולא רק מהפנים אל החוץ.
נכון, נכון. פרטיות לגבי מה שמגיע אליי ואני צורכת.
כן, מעניין.
ומה שגיליתי זה שאצל בנים, גם החששות וגם המסרים הפרסומים שמים דגש על חשיפה למידע לא רצוי, בעיקר פורנו.
כן.
אנחנו יודעים שבנים מחפשים וכולי וכולי, ולכן אנחנו מזהירים אותם ממה שזה עלול לעשות להם, הנפש הרכה שלהם, ומזה שהם לא יודעים לאבד עדיין מידע מסוג כזה, בעיקר מידע מיני לא עולם. אצל בנות יש הרבה יותר דגש על מה שהן מפרסמות על עצמן. אל תכתבי ברשת פרטים כאלו וכאלו, אל תעלי תמונות שלך.
אבל יש מקום להבחנה כזו היום, כשאנחנו, כל ההבחנות התשתשו.
בדיוק, בדיוק.
ובדי התקפו אותך שגם נשים גולשות כאלה, ואלה גם צריכים לשמור על עצמה.
לחלוטין, וגם אנחנו יודעים ממחקרים, שמבחינת סכנות שקשורות לשיחה עם אנשים לא מוכרים ברשת, ופגישה עם אנשים שילדים פוגשים ברשת, אין הבדל בין בנים לבנות.
כן.
אבל התפיסה שלנו, וגם בכל הרעיונות שערכנו, גם ילדים וגם הורים, הדבר הראשון שהם אמרו זה, אין הבדל בין בנים לבנות, אבל, ואז מגיעים כל הניואנסים האלו, כמו שהסברתי כרגע, שהם באמת, אתה יודע, אני מניחה שזה ניואנסים תרבותיים כאלו, שעדיין אנחנו, איזשהן תפיסות שאנחנו משמרים, למרות שבנים באמת, את הפרטים שעלולים לסכן אותם, אנחנו דווקא רואים ממחקרים קודמים, שבנים וגברים מבוגרים נוטים יותר לפרסם מידע כזה מנשים ברשת, ועם זאת, ממש מגיל צעיר, בנות מאוד מאוד ככה חוששות מההשלכות האלו.
טוב, אחרי שצלחנו את העניין הרגיש הזה, האם אנחנו אדישים לפרטיות? זאת אומרת, זה משהו שאני מוכן לשלם כדי ליהנות משירותים חינמים? אוקיי, אני יודע שהפרטיות שלי נפגעת.
אוקיי,
אבל אז... זה משהו שהוא... אין לנו ברירה.
אז באמת מה שאלת עכשיו, מה שאלת עכשיו זה תפיסה מודרנית, תפיסה של עידן המידע שקשורה לפרטיות ולמידע אישי.
זה מה שאנחנו משלמים.
אישי, בדיוק, מידע אישי הופך לקומודיטי, למוצר שכר. כמו שאמרנו מקודם, מידע הוא כסף, ויש איזו תפיסה שמאוד מאוד השתרשה בשנים האחרונות, בעיקר עם התפתחות של הרשתות החברתיות, שלי יש מידע, אני מוסרת אותו ומקבלת מורתו שירות, ובעצם יש פה שוק, שוק חופשי כזה של סחר מחר כזה.
הנה, תדעו, אני בן 46, זה בתואר ראשון פה, תדעו את הפרטים עליי, תמורת זה תספקו לי מייל.
נכון. עכשיו, מה הבעיה עם התפיסה הזו? שאם אנחנו מניחים שיש פה שוק, אז אנחנו צריכים להניח כמה דברים. אתה יודע, כלכלה בסיסית. קודם כל, שהשוק הוא נעשה בין שני גורמים, שהשיקולים במסירת המידע וכולי הם שיקולים רציונליים, ובכל התהליכים שקשורים במסירת מידע אישי, אי אפשר באמת להגיע להחלטה רציונלית. א', כי המשתמש לא יודע מה יעשה במידע הזה, לאן הוא יתגלגל ומה זה. הוא לא יכול להעריך אותו.
לא גופים שווים בעוצמה שלהם.
לא גופים שווים, נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על פרטיות כמוצר, אז בדרך כלל כשאני מוכרת מוצר כלשהו פיזי, אז אני נפטרת ממנו ומקבלת תמורתו איזשהו תגמול. אבל המידע שאני מוסרת הוא לא מידע שאני נפטרת ממנו, הוא עדיין קשור אליי, הוא תמיד יהיה קשור אליי, הוא תמיד יגיד מי אני, ותמיד יהיה אפשר לחזור אליי בחזרה דרך המידע הזה. והוא ילך ויאגר עם נתונים נוספים עליי, ויאפשר לבנות איזשהו פרופיל מאוד מורכב עליי. אז אם אני מנסה עכשיו להעריך את הלייק שלי, כן? עשיתי לייק על איזשהו פוסט, אני צריכה לתת לו איזשהו ערך מוניטרי, איזשהו 0.03 אגורות. אין איזשהו משמעות, כי הלייק הזה מצטרף להרבה הרבה הרבה מידע שנאגר עליי, ונאסף ומועבר הלאה לגורמים שלישיים ורביעיים וכולי. אז זה לא באמת שוק. ההסתכלות הזה כעל שוק היא הסתכלות מאוד מאוד בעייתית.
זה משהו הרבה יותר מורכב כנראה מזה.
נכון. אבל משתמשים צריכים באמת לקבל את ההחלטות האלו כל הזמן, יומיומית, בלי הפסקה. יש לנו את השקר הזה שנקרא מדיניות שימוש והצהרת פרטיות, כן? לכל אתר שאנחנו מצטרפים אליו או משתמשים בו, יש לו את המדיניות פרטיות הזו שאף אחד לא קורא אותה, וגם יש מחקרים שמראים שאם היינו קוראים את כל ההצהרות פרטיות של כל האתרים שאנחנו משתמשים בהם, זה היה לוקח לנו 40 דקות ביום. מי שב 40 דקות ביום ויקרא את זה?
זה כמו התפסים האלה שאתה חותם בבנק או משהו כזה, או תיות קטנות, אתה לא יודע מה, אבל צריך לחתום, כן.
בדיוק, ואתה צריך לקבל את ההחלטות האלו כל הזמן ברמה ממש היומיומית הרגעית, ואנשים לא יכולים לעשות את כל השיקולים כשהם עושים את ה... כשהם מחליטים למסור מידע כזה או אחר. ועם זאת, שאלת אם אנחנו אדישים לפרטיות, אז באופן מאוד 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 עקבי אנחנו רואים של אנשים אכפת מפרטיות. זה לא שאנשים אומרים שפרטיות זה שטויות. יש איזה מושג כזה שנקרא post-privacy, הפרטיות היא מתה וכולי, אנחנו כבר בעידן של אחרי פרטיות. זה מאוד 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 לא נכון, אנחנו רואים את זה ממש פעם אחר פעם במחקרים. אבל בכמעט עשור האחרון התחילו לדבר על מושג שנקרא פרדוקס הפרטיות. מה אומר פרדוקס הפרטיות?
זה העניין הבא שאני רוצה שנדבר עליו, אבל הנה, הגעת אליו בדרך יותר אלגנטית מאשר שאלה.
אז
מהו פרדוקס הפרטיות?
פרדוקס הפרטיות זה הפער בין באמת ההצהרות של אנשים לבין ההתנהגות שלהם בפועל. אם אני אשאל משתמש ממוצע, האם פרטיות זה דבר חשוב, האם פרטיות שלך חשובה לך? דודו, האם הפרטיות שלך חשובה לך?
ודאי.
בטח, נכון, אז הממוצע גם של התשובות יהיה משהו בין מסכים מאוד למסכים מאוד מאוד מאוד. אנשים מאוד חושבים, באמת חושבים שהפרטיות זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואז אני מציעה להם ממש דקה אחר כך לתת דגימת DNA תמורת הנחה של $10 ברכישה של איזשהו מוצר. בדיוק. ומה זה דגימת DNA? זה בקטנות, נכון? אנשים עושים את זה היום בחינם תמורת כל הפרויקטים האלה של העץ המשפחתי וכולי. או למסור לי את העדפה הפוליטית שלהם, נטייה הפוליטית שלהם תמורת שירות בחינם או כל מיני דברים כאלו. ואנשים עושים את זה. אז באו חוקרים רבים וטובים ואמרו, רגע, לא יכול להיות, לא יכול להיות שאנחנו רואים את הפרדוקס הזה כל הזמן. איך פותרים את הפרדוקס הזה?
כן.
ואז אנחנו מגלים באמת שהדברים הם מאוד 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 מורכבים. קודם כל, אם אני שואלת אנשים באופן כללי על פרטיות, ואז מנסה לתפוס אותם ככה בפינה באיזה התנהגות נורא נורא ספציפית, אז אני רואה את הפערים. אבל אם אני מצמצמת את הפער הזה על ידי כך שאני שואלת אנשים על החששות שלהם לגבי השימוש בפרטיות, ועל האמון, אמון שאני נותנת בגוף או בגורם שמולו אני נמצאת באינטראקציה ולא אני מוסרת את המידע, הוא נורא משמעותי בהקשר הזה. אז יכול להיות שהפרטיות שלי חשובה לי, אבל אני יודעת שאני עכשיו עושה איזושהי אינטראקציה מול שירות שהוא נתפס לי כשירות אמין ושאכפת לו ממנו וישמור על הפרטים שלי, או שאני מרגישה שאין לי ברירה כי באמת כולם נמצאים שם. כלומר, יש הרבה מאוד גורמים שנכנסים בתוך התהליך הזה של קבלת ההחלטות של משתמשים בנוגע למסירת מידע. וגם היום מדברים הרבה על פרטיות קונטקסטואלית או פרטיות הקשרית או
שמה זה אומר?
או פרטיות שתלויית סיטואציה, שזה אומר שבאמת בתוך הסיטואציה הספציפית שבה אני נדרשת למסור מידע, ההחלטה שלי תהיה מושפעת מהרבה מאוד גורמים קונטקסטואליים. למשל, מי מבקש את המידע, באיזה הקשר, מה אני אקבל תמורה.
זו הכוון, כן, אוקיי.
נכון. כשאני יושבת מול הרופא שלי, או אפילו מנהלת איזושהי שיחה עם רופא אונליין, דרך הרשת, יש דברים שאני אמסור לרופא, אבל אם אני ידע שאותו רופא את המידע הזה, גם אם הוא אחרי זה עובר אנונימיזציה וכולי, הוא מעביר את המידע הזה אחר כך למשל לחברות תרופות. זה ישפיע על ההחלטה שלי האם לשתף במידע מסוים או לא. אז גם בתוך הסיטואציה, כלומר, אם יש לי מידע נוסף על מה יעשה במידע וכולי, זה יכול להשפיע על ההחלטה שלי. מצד שני, דווקא במחקר שאני ערכתי לאחרונה, ניסיתי לבדוק בדיוק את העניין הזה, כאשר כל שאר הגורמים הם זהים, וכל מה ששונה זה המסגור של הבקשה לקבלת מידע למטרות מסחריות, אקדמיות או ביטחוניות, האם זה משפיע על ההחלטות של אנשים למסור מידע או על ההיקף של ההסכמה למסור מידע, וגיליתי שפחות או יותר אותו אחוז של אנשים הסכימו למסור מידע, לא משנה ממש המטרה. היו כל מיני גורמים ניואנסים ככה שנגיד אנשים שיותר חשוב להם הביטחון או ככה, מסכימים יותר עם מעקב בצורת ביטחון, הסכימו יותר למסור פרטים למטרות כאלו. אבל המסקנה שלי הייתה שבגלל שזה כל כך כל כך מורכב, כן יש מידה מסוימת של איזו תפיסה כללית שאנשים הולכים איתה. אנשים שיותר ככה שומרים בצורה יותר אדוקה לפרטיות שלהם, אנשים שפחות, כי הרבה פעמים כי הם פשוט מרגישים שזה מאבק שהוא כבר סוג של מאבק אבוד, ואנחנו כבר נמצאים במקום כזה, בעולם כזה.
זה כבר מדברים על מאבק אבוד. את, דוקטור נילי שטיינפלד, נמצאת ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בסנאפצ'אט, כמובן בפייסבוק? זאת אומרת, את לא נמנעת מזה כתוצאה ממה שאת מגלה?
אז כחוקרת של רשתות חברתיות, יש לי חשבון בכל אחת מהרשתות האלו, ואני גם משתמשת, בכובע האקדמי שלי, אני גם משתמשת במחקר על פוסטים שאנשים מעלים. שזה, יש פה איזשהו סוג של אתגר. אני מאוד מתקשה לפרסם, לכתוב פוסטים ועשמי, ואני כן
נמצאת שם. כמי שמרצה באוניברסיטה וכולי, האם את מפרסמת פוסטים אישיים? באמת, זאת שאלה מצוינת, פתאום פוליטיים. יש לי חברים שהם, לעתים אתה לא מצפ... שוב, אני מבין שלכל אחד יש דעה, גם פוליטית, גם בכל תחום, אבל זה קצת מוזר שכל אחד הפך להיות פובליציסט ואוכל את הראש. מה אכפת לי מה כל אחד חושב?
זאת גם שאלה מעניינת.
מה אכפת לי? כאילו אני במיליארד שיחות סלון בו זמנית עם אנשים שצועקים אליי דעות, מה אכפת לי?
נכון. אז באמת, תראה, אני...
את רואה מה קורה בטוויטר? תקשיב, אנשים ירדו מהפסים. עוד פעם, כשהיינו כותבים טוקבקים, או כשאנשים כתבו טוקבקים, אז הם היו כותבים את זה בצורה אנונים, לא יודע, בלונדינית 23, או סתם לא כותבים שם. היום לאנשים, הם מקללים אותך, ועדיין אתה יכול להיכנס לפרופיל שלהם. אתה רואה לגמרי, אנשים...
נכון, אנשים מרגישים מאוד מאוד נוח ברשתות חברתיות. גם זה באמת איזושהי תופעה חברתית, כשאנשים אחרים מעלים, אז זה נותן ביטחון לאנשים נוספים.
כן, טוב, אנחנו נעצור כאן, נרגע מהסערה שהייתה באולפן. שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו חוזרים, והפעם, שימו לב, לראשונה בעולם, מדענים הצליחו לרפא צלקת שנותרה לאחר התקף לב, אוטם שריר הלב, באמצעות וירוס. כל סגמנט של המשפט הוא מעניין יותר מהקודם. במקרים של אוטם שריר הלב, נותרת במקום צלקת שפוגעת ביכולת של הלב להתכווץ, וגם פוגעת בהולכה החשמלית שחשובה להתכווצות של הלב, קבוצת חוקרים מלונדון הצליחה לרפא צלקת כזו. החוקרים גרמו לתאי הלב הבריאים לסגזג סביב הצלקת ולבלוע אותה, בעצם תהליך של הגלדה, והחלק הפגוע עצמו שב לתפקד. ואיך הם עשו את זה? באמצעות מיקרו-RNA שהוחדר למקום על ידי וירוס. כרגע כל הדבר הזה עובד על חזירים ועל עכברים. שלום למנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור ירון ארבל, שלום.
בוקר טוב.
ראשית, למד אותנו מה זה אוטם שריר הלב, ואז באמת נדבר על הצלקת הזו שחוקרים טוענים שהם הצליחו להתמודד איתה, לפחות בקרב יונקים גדולים, כך זה מוגדר בכתבה.
אז אוטם שריר הלב זה בעצם, בלב שלנו יש שלושה עורקים שמספקים דם ללב עצמו, לשריר. באוטם שריר הלב מה שקורה זה שאחד העורקים האלה נסתם באופן פתאומי, ואז אותו אזור בלב שמקבל דם לא מקבל דם יותר, ובעצם תאר שריר הלב מתים. זו הסיבה שאנחנו בעצם, כמישהו יש לו התקף לב, אנחנו מטנטרים אותו בצורה דחופה, מנסים לפתוח את העורק כמה שיותר מהר. ומה שבעצם המחקר הזה עשתה, זה הוא בדק, אוקיי, אבל בכל זאת חלק מהתאי שריר לב מתים, האם אפשר להחיות אותם? וזה בעצם מה שהם בדקו פה במחקר.
והאם אפשר, זאת אומרת, במקרה הזה הם כן הצליחו בקרב בעלי חיים,
אבל נכון? תשים לב, אז זה קצת מורכב. הם הצליחו לשפר את תפקוד הלב, כלומר, כשהם עשו את כל הבדיקות, הם ראו באמת שהשריר לב התאושש, אבל מה שכתוב במחקר, וזה החלק המאכזב בעניין הזה, זה שהיה הרבה יותר דום לב בקבוצה שטופלה על ידי...
נכון, זה היה בסוף, כן, בסוף הכתבה עצמה.
ולכן בסופו של דבר, אם אני מסתכל על הכתבה, על המאמר הזה, אני בא ואני אומר, המאמר מצד אחד מאוד מבטיח, כי בעצם הם מצאו דרך לשפר את תפקוד הלב לאנשים, או במקרה הזה לחיות שעברו התקף לב, מצד שני היה הרבה יותר דום לב, אז בסופו של דבר הטיפול... נכון לעכשיו לא השתלם.
רגע, ממה נגרם דום הלב? זאת אומרת, אם הצלקת כן הצליחה להגליד, או איכשהו כל האזור שם חזר לתפקד, אז מה גרם בסופו של דבר? יודעים מה גרם לדום הלב?
אז הם העלו ההשערה. ההשערה שהם העלו זה שבעצם נוצרו שם קצרים חשמליים, כי בעצם יש שם תאי שריר חדשים, תאי שריר ישנים, תאי צלקת, וכנראה שכל הבלגן הזה יצר קצרים חשמליים שעודדו את הדום לב הזה. הם לא באמת בטוחים בזה, וזה דורש עוד הרבה מחקר, אבל זה כן בעצם מראה את מצד אחד את ההתלהבות של יש כאן אפשרות לשפר את התפקוד של הלב, מצד שני יש לנו עוד הרבה מה ללמוד על איך לעשות את התהליך הזה בצורה בטוחה יותר.
וואו, אבל בכל זאת, למרות שהצלחת לבאס אותנו לגמרי בקשר לגילוי הזה, בוא נלמד באמצעותך אולי מה זה אומר להחדיר מיקרו-RNA באמצעות וירוס אל המקום עצמו, כי זה גם נשמע משהו שהוא מופלא.
זה מופלא באמת. זה היום בעצם העולם של הטיפולים הגנטיים לוקח וירוסים, שגרתיים שכולנו מכירים, מצליח בעזרת הנדסה גנטית לשנות אותם, ושלהפוך אותם ממשהו שפוגע בגוף למשהו שרק מעביר משהו שאנחנו רוצים. במקרה הזה אנחנו מכניסים בעצם מיקרו-RNA, שזה סוג של גנים חדשים לתוך שריר הלב, ובעצם אנחנו מתכנתים מחדש את השריר הלב להפוך להיות שוב פעם תאי שריר. אז אנחנו בעצם, תחשבו, עושים ריסטארט. לוקחים את הצלקת ואומרים לה, לא, את כבר לא צלקת, עכשיו את תהיי שריר לב, וזה בעצם עובד.
וואו, אז זה כן עובד, ובסופו של דבר כנראה שיש שם איזשהו חוסר תאום חשמלי שגורם לדום לב לאחר הצלחת הטיפול.
אני חושב שאני הייתי מסכם את זה שיש כאן ניצנים של נפט, זה נותן לך מוטיבציה לבוא ולהגיד, התחום הזה כנראה יש לו פוטנציאל, ואנחנו נצליח בעתיד לרפא את השריר הלב. יש לנו עוד מה ללמוד כדי לעשות את זה בצורה בטוחה ויעילה.
וואו, אגב, מה אפשר לעשות? כמובן שצריך להגיע לבית חולים. יש משהו שאפשר לעשות בבית? אם אני מרגיש את מה שמרגישים כשיש התקף לב, יש רשימה ארוכה מאוד של...
אז הדברים הכי חשובים זה אחד, זה לדאוג לאזן את הגורמי סיכון לפני. אם חס וחלילה אתה חושב שיש התקף לב, לא להגיע לבד לבית חולים, אלא תמיד להזמין אמבולנס. אנחנו יודעים שמגיעים הרבה יותר מהר ומקבלים טיפול יותר טוב תוך כדי גם. וגם כנראה לקחת אספירין, אם יש חשש שיש לך התקף לב, יש מחקרים שמראים שאם אתה לוקח אספירין בבית, ברגע התחלת הכאבים זה גם עוזר.
טוב, הנה הרווחנו גם טיפ פרקטי. אנחנו מודים לך על השיחה הזו. מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב, איכילוב, פרופסור ירון ארבל, תודה לך.
בכיף, יום נפלא להתראות.
להתראות, אנחנו נחזור על הכותרת והפעם נדייק אותה. שימו לב, מדענים הצליחו לרפא צלקת שנותרה לאחר דום לב, לאחר אוטם שריר הלב באמצעות וירוס. החוקרים הצליחו להחדיר באמצעות הווירוס מיקרו-RNA, זאת אומרת גנים חדשים שגרמו לצלקת במקום להגליד ולהפוך להיות בעצם תאים בריאים. מה הבעיה? שהתאים האלה לא מסונכרנים חשמלית עם התאים שהיו שם במקום, ולכן נוצר קצר חשמלי שבסופו של דבר גרם לדום לב בקרב החזירים והאכברים שעליהם בוצע הטיפול. אז אלה ניצנים של טיפול חדש שעשוי, כמובן שברגע שיצליחו להתגבר על הבעיה החשמלית הזו, אולי באמת יצליחו לרפא את אותה צלקת שגורמת לנו לאבד את היכולת של הלב, להתכווץ, להתרחב וכולי, וגם להוליך חשמלית. זו הייתה השיחה עם פרופסור ירון ארבל. אנחנו נחזור לדבר על פרטיות עם דוקטור נילי שטיינפלד מאוניברסיטת אריאל, ראש מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת. רגע לפני שנדבר על העתיד בתחום הפרטיות, הרי בעתיד אנחנו יודעים שתהיינה מכוניות מעופפות, כולנו נהפוך להיות רובוטים, אינטליגנציה מלאכותית תשתלט על העולם ונהפוך להיות עבדים.
ונחיה לעד בתוך USB.
ודאי, בדיוק. ממש הקדמת אותי במיוחד. רצית לספר על מקרה שנתקלת בו ברשתות החברתיות, במסגרת הגלישות שלך.
אז רגע, לפני זה אני רציתי גם לסכם את הדיון שלנו מקודם, על, שאלת אותי אם אני נמצאת ברשתות חברתיות, וחשוב להגיד ש...
הנה, אני רואה את הפרופיל שלך, היית בתאילנד, היית ביוון, סתם, כולם היו בתאילנד וביוון. סתם, מעולם לא גרשתי לפרופיל שלך, ובכל זאת, אני משער. שכמו כל בן אדם, את היית בכל מיני מקומות, בדרך כלל אנחנו משוויצים רק בעניינים החיוביים בחיים.
נכון, זה באמת דיון משלם אחר.
שאתה מאושפז בזה, אלא אתה תכתוב תאילנד, ואם אתה לא בתאילנד, אתה כותב מתגעגע לתאילנד.
הייתי בתאילנד.
כן, אבל אתה לא מהדהד דברים על כישלונות. נכון. כל הופעה היא מוצלחת, כל דבר שאתה עושה בחיים זו הצלחה. ברשתות החברתיות כולם בחול, כולם נהנים, כולם שותים בפאבים ונהנים כל הזמן, ורק אתה לא במסיבה הזו.
נכון, זה באמת דיון שלם אחר על ההשפעה הפסיכולוגית של לראות איך לכולם כל כך מדהים.
על השקר ואיך הם מדכאים אותנו באמצעות זה שכל אחד מהדהד את החיובי בחיים שלו.
נכון, אבל חשוב לי להגיד שהרבה פעמים כשמומחים עוסקים בפרטיות, אז ככה אומרים להם, אתם נורא, אתם אנטי-טכנולוגיה, אתם טכנופובים, וההפוך הוא נכון. כלומר, אני מגיעה ממקום של אהבה גדולה לטכנולוגיה, והערכה מאוד מאוד גדולה.
האמת שנכון, באמת את חשודה בכך שאת באה לבאס אותנו. כאילו, את כביכול אומרת לנו, צאו מהרשתות החברתיות.
אז נכון, אז אני ממש לא אומרת את זה, אני אומרת תשתמשו, אני אומרת טכנולוגיה זה דבר מדהים. אבל אנחנו צריכים תמיד לחשוב על איפה הסוס ואיפה העגלה. כלומר, שהטכנולוגיה דוהרת קדימה, אנחנו צריכים לחשוב גם קדימה ו לנסות לראות איך אנחנו מתעלים אותה לכיוונים שהם טובים חברתית, טובים למשתמשים, ולא, אין להם השלכות הרסניות, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. הסיפור שסיפרתי לך ככה בהפסקה, הוא גם מאוד מעניין, נוגע לפרטיות של מפורסמים, או פרטיות של משפחות של מפורסמים, מה שנקרא החיים הסודיים של מפורסמים. סיפור מאוד מעניין לפני...
כל העניין הזה של רשתות חברתיות זה משהו שפגע מאוד בצלמי הפפרצי, כי גם המפורסמים עצמם, הם בעצם כבר מפרסמים תמונות של עצמם, כן, אז לא צריך אנשים שיסתתרו בשיחים.
זה היה באמת דיון מאוד מעניין לפני כמה שבועות באינסטגרם, כשגווינית פלטרו, השחקנית, העלתה תמונה מחופשת סקי שלה עם הבת המתבגרת שלה. תמונה מקסימה, באמת מאוד מאוד יפה, והתגובה הראשונה של הבת הייתה מאוד מאוד כועסת. אמא, מה את עושה? למה העלית התמונה? דיברנו על זה, אמרתי לך שאני לא רוצה שתפרסמי אותי באינסטגרם, יש לי זכות לפרטיות. ואז משם התפתח דיון מטורף בין עוקבים שלהן, שמדובר על מיליונים, על האם לילדים יש זכות לפרטיות, האם לילדים שמפורסמים יש זכות לפרטיות, האם לה ספציפית, כלומר, ממש דיון שלם בין העוקבים שלהן, על האם אם הורים צריכים לכבד את הפרטיות של הילדים שלהם, שזה באמת כבר נושא שאפשר לדבר, רק עליו אפשר לדבר הרבה זמן. אבל זה באמת מאוד מעניין לראות שגם כאשר אנשים עושים בחירה לצאת ולחשוף את עצמם, בין אם זה ברשת, בין אם זה בחוץ, לסביבה שלהם גם יש פרטיות וזכות לפרטיות, והיא מושפעת גם כמובן מההחלטות שאותם משתמשים או אנשים עושים.
זה נכון שאני יכול לספר לך שיש לי חברים שבהתחלה כשהתחיל עניין הסטורי באינסטגרם, אז באמת, כשמישהו פותח עליך פתאום מצלמה, ואתה מבין שבעצם הדבר הזה פתאום ישודר לאלף איש, אתה לא בהכרח רוצה שיראו את הבית שלי ואת חדר השינה, זה קצת מלחיץ בהתחלה, אחר כך אתה כבר מרים ידיים וכו'.
נכון.
מה יהיה בעתיד?
אז בוא נדבר קצת על העתיד.
אם כן, מכוניות, מה החזון האפוקליפטי שלך, גברתי?
אז ככה, כשאנחנו מנסים לדבר על טכנולוגיות עתידיות, אז זה לא, אפילו לא עתידיות, טכנולוגיות שנמצאות איתנו כאן, והן כאן בשביל להישאר ולהתפתח. בהקשרים של פרטיות, הדברים שמדברים עליהם עכשיו, הדברים החמים, זה קודם כל מה שנקרא Internet of Things, האינטרנט של הדברים. כבר היום, יותר ממשתמשים שמחוברים לרשת, יש מכשירים שמחוברים לרשת. המכשירים האלו מוסרים מידע עלינו, על המשתמשים. הבית החכם שלי לומד אותי ומעביר מידע עליי לרשת. נטפליקס, מכירים אותי, לומדים אותי, מעבירים עליי מידע שיושב ברשת ומשותף אחר כך עם שירותים נוספים.
גם הם עוקבים אחרינו?
נו, ודאי, מה זאת אומרת?
די.
ויותר ויותר באמת מכשירים אוספים עלינו מידע שאנחנו לא יודעים גם מהו ומי הוא, ואין לנו דרך באמת לעקוב אחריו. מקררים היום יודעים עלינו יותר ממה שפעמים החברים שלנו יודעים עלינו. וההתפתחות הזאת היא כמובן תלך ותתרחב. זה מוביל אותנו ישירות לכל הנושא הזה של בינה מלאכותית, AI. אז אם הזכרתי מקודם את נטפליקס, אז האלגוריתם של נטפליקס שמתאים לי תכנים לפי העדפות שלי, הוא מבוסס על בינה מלאכותית, או על התחום של מה שנקרא Machine Learning, למידת מכונה בבינה מלאכותית. עכשיו, מה זה בעצם למידת מכונה? אנחנו לוקחים מחשבים ונותנים להם כלים ללמוד לבד. אנחנו מלמדים אותם ללמוד ולעשות משהו. האם אנחנו יכולים להטמיע בתוך המחשבים החכמים האלו, בתוך היצורים החצי תבוניים האלו, שיקולים אתיים, שיקולים מוסריים. למשל, דיברנו מקודם על עיבוד תמונה וזיהוי פנים. כל אלו זה, זה גם חלק, איזשהו נדבך בתחום של בינה מלאכותית. ועכשיו יש לי תוכנה שיודעת לזהות פנים. האם אני יכולה ללמד את התוכנה? מהם הגבולות? איך להתחשב בפרטיות של בני אדם? האם אני צריכה? האם צריך לחשוב על זה כאשר אנחנו בונים איזשהו יצור שילך ויהיה חכם יותר ומתוחכם יותר ויעיל יותר, האם יש לנו חובה מוסרית וגם יכולת טכנולוגית ללמד אותו מתי מותר ומתי אסור, ומה הם בעצם הגבולות שאנחנו רוצים להטמיע בתוך היישומים האלו. זה דיון שהולך ומתפתח יותר ויותר, ומאוד מאוד מדהיג חוקרי פרטיות ברחבי העולם. בעיקר בגלל ש... אנחנו בניגוד לתוכנות יותר בסיסיות או יותר פשוטות, תוכנות שבינה מלאכותית אנחנו לא ממש יודעים לאן נתפתחו. אז אם אני עכשיו, באמת יש לי תוכנה שיודעת לזהות תוכן ברשת, או סנטימנט כזה של תוכן ברשת, והולכת ומתפתחת ויודעת גם, כתגובה לזה, גם ליצור קשר ישירות נגיד עם משתמשים, ולדבר איתם בשפה שמותאמת לתוכן שהם מעלים וכולי, איפה הגבול שאני שמה לתוכנה? להעריך את הגבולות של המשתמשים, להעריך את הפרטיות של המשתמשים, לא לעשות שימוש במידע מסוים באופן שעלול אחר כך להטות את ההחלטות של המשתמשים או את הפעולות שלהם וכו'.
אפשר להטמיע ערכים מתחום המוסר?
אז,
או מתחום הפרטיות, תחום זכויות אדם וכו'. במערכות של בינה מלאכותית?
לגמרי. אפילו יותר מזה אני אגיד, אנחנו נוטים לחשוב על מחשבים ועל אלגוריתמים כעל איזשהו משהו נורא נורא אובייקטיבי, שאין לו שיקולים, והוא כאילו יותר נקי מהאדם, ואנחנו שוכחים שבסופו של דבר מי שכותבים את הקוד הם בני אדם, ויש הרבה, לא מעט מחקרים שמתעסקים באמת בהשלכות, בוא נגיד, חלק מאוד מאוד גדול מהאלגוריתמים האלו מקורם בסיליקון ואלי, וקבוצה מאוד מאוד מצומצמת של אנשים שיש להם מרכיבים ומאפיינים מסוימים, ואז אנחנו יכולים לראות שהאלגוריתמים האלו של בינה מלאכותית, למשל, הרבה פעמים הם מפלים, מפלים בין לבנים לשחורים, מפלים בין גברים לנשים, כי בסופו של דבר, הבסיס החשיבה שמוטמע בתוכם מגיע מאנשים. ואותם אנשים צריכים גם בתוך האלגוריתמים, זה מונח שהם בדרך כלל משתמשים בו, privacy by design, פרטיות בתוך העיצוב, בתוך האפיון של התוכנות שאנחנו כותבים.
כן.
כאשר מתכנתים, מאפיינים וכל השרשרת העוסקים במלאכה שיוצרים תוכנות, חושבים ובונים תוכנות, הם צריכים גם לקחת בחשבון ערכים של פרטיות וחשיבות של זכויות באמת שלנו.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מתברר שצרעות חכמות יותר ממה שחשבנו, צרעות יכולות להשוות בין דברים באופן בלתי ישיר, כשהן מסתמכות על מסקנות קודמות. נסביר, אם אלון גבוה מדודו ודודו גבוה מרז, אז אתם יודעים שאלון גבוה מרז. גם הצרעות יודעות. אגב, גם מחברושים, אווזים ודגי אמנון יודעים לעשות את זה, אבל זו הפעם הראשונה שחסרי חוליות עומדים במבחן הזה. דבורי הדבש למשל נכשלו במשימה הזו. הדברים פורסמו בכתב העת Biology Letters, וכתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור תמר קיסר מהחוג לביולוגיה, אוניברסיטת חיפה וקמפוס אורנים. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו אולי נלמד באמצעותך מה בסופו של דבר הצרעות יודעות לעשות שלא ידענו שהן יודעות לעשות.
אז באמת הן יודעות להשוות בין שתי אפשרויות שהן לא נתקלו בהן קודם. זאת אומרת, כמו שאמרת, אם הן חוו ולמדו שאפשרות א' יותר טובה מאפשרות ב', ואפשרות ב' יותר טובה מאפשרות ג', אז הן יכולות לבד להסיק שאפשרות א' יותר טובה מאפשרות ג', וזה תכונה שנקראת טרנזיטיביות, שעד היום חשבו שהיא מוגבלת רק ליצורים יותר גדולים, יותר מסובכים, עם מוחות יותר גדולים וכן הלאה. זו פעם ראשונה שרואים את היכולת הזאת בחסרי חוליות.
עכשיו, זה משהו שמעיד על משהו יותר גדול? זאת אומרת, מדובר ברק קצה קרחון? בסופו של דבר, הצרעות הן ממש חכמות, או שבזו מסתכמת החוכמה שלהן?
בגדול, ככל שמחפשים, מוצאים יותר דוגמאות לזה שאפשר עם מוח קטן, אפילו של חרק, של סירה או של דבורה, לעשות דברים מאוד מסובכים. ואנחנו כבר יודעים שגם במוחות הגודל לא קובע. זאת אומרת, גם אותם יצורים פשוטים יכולים לזכור למשל מפות שלמות ולנווט, הם יכולים לעשות דברים שנראים כמו ספירה, אפילו לאחרונה יצא מחקר שאומר שהם מסוגלים לפתור תרגילי חשבון, כל מיני באמת יכולות קוגניטיביות מאוד מרשימות.
זאת אומרת שזה לא קשור לגודל המוח, אלא מוחות מבגדלים שונים, פשוט יש להם קונפיגורציה אחרת, המבנה העצבי שונה, וכן אפשר לייצר מיומנויות או להגיע למסקנות, כמו במקרה הזה וכו', גם במוחות שהם פחות מפותחים ומורכבים מבחינה כמותית לפחות, מבחינת נכון, כמות הצו.
נכון, זאת המחשבה.
עכשיו, מה עוד יודעים באמת על היצור הזה שאני לא שמעתי הרבה עליו, הצרעות? מה את יכולה ללמד אותנו על צרעות? בדרך כלל אנחנו כאן עוסקים בדבורים.
כן. אז קודם כל, צרעות זה עולם. זה לא יצור אחד, אלא זה מאות אלפי מינים שונים של יצורים. הצרעות שהם התעסקו איתם נקראות צרעות פלך, יש לנו אותם גם בארץ. ולצרעות שבונות קינים מסוג של נייר שמייצרות לבד מגבעולים של צמחים. והרבה פעמים אנשים מוצאים את הקינים האלה אצלם בחצר או אפילו במרפסת. ובתוך הקן חיה קבוצה של צרעות שהיא יכולה להיות משפחה, זאת אומרת אמא ובנות, או מספר אמאות והבנות שלהם. והקן הזה מונה כמה עשרות של צרעות.
אין שם זכרים בסיפור הזה?
יש זכרים לקראת סוף החיים של הקן, והתפקיד שלהם מוגבל לסקס. אז הם קצת פחות חשובות להבין את המבנה החברתי, אז רוב האקשן שקורה בקן זה נקבות. והם חיות ביחד בקבוצה. כמו דבורי דבש, בשונה מדבורי דבש, הקינים האלה הם חיים רק כמה חודשים. הם לא שורדים כמה שנים.
ואני הבנתי לפי מה שקראתי שמדובר ביצורים שמתקדשים ביניהם, רבים, הולכים מכות, נכון. ואחד מתבונן מהצד, זאת אומרת, הם לגמרי פושטקים.
כן, כן. הם פושטקים, הם גם לא כל כך נחמדים לבני אדם, אז כשיש לנו כן צרעות כזה בבית, אנחנו הרבה פעמים חוששים מהקיצות וממהרים להיפטר ממנו. ויש כמה מינים של צרעות כאלה שהן יחסית גדולות, הן חיות בקבוצות, הן מוקצות, הן צבעוניות, יש להן את הצבעים האלה של צהוב ושחור, ולכן קל לנו לשים לב אליהם ואנחנו מודעים לקיומם. חוץ מזה יש עוד המון המון צרעות, יותר מ-100 אלף מינים, שרובן חיות לבד, הן קטנטנות, יש כאלה בגודל של מילימטר ואפילו פחות, הן לא עוקצות, ורובנו לא בכלל מודעים לקיומן, אלה הצרעות שאני מתעסקת איתה במעבדה שלי, ואלה נקראות צרעות טפיליות, והן חיות מזה שהן מטילות את הביצים שלהן בתוך גוף של חרק אחר, והצאצאים שלהן אוכלים את אותו חרק ובסופו של דבר הורגים אותו. והם מבחינתנו שייכות לקבוצה של הטובים, כי הרבה מהם תרופות או מזיקים חקלאיים למשל, הן חשובות להדברה ביולוגית. אז זה פן אחר של הצרעות שדווקא הוא טוב מבחינתנו.
אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך פרופסור תמר קיסר מהחוג לביולוגיה, אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים. תודה לך.
תודה לכם, להתראות.
ואנחנו עוברים למערכת לעירות בלוני תבערה ובלוני נפץ שפותחה על ידי סטודנט ישראלי בן 24 מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, כמו כיפת ברזל רק נגד בלונים, מערכת יעילה, אמינה ובעיקר זולה. הרחפן עצמו חמוש במצלמה קדמית, נשלט על ידי בינה מלאכותית ובאמצעות אלגוריתם שמזהה את הבלונים. הרחפן עוקב אחרי הבלונים ומיירט אותם אחד אחד. שלום למי שפיתח את המערכת הזו, נתן אלב, סטודנט בפקולטה למדעי המחשב הטכניון. שלום לך.
אהלן, מה נשמע?
טוב, אנחנו ברדיו, אז קשה לנו כמובן להראות את היכולת המופלאה של המערכת שפיתחת, אז בוא ספר לנו איך עובד הרחפן הזה.
אוקיי, את האמת שתיארת את זה כאילו בצורה די טובה. מדובר על מערכת שפועלת ושולטת על הרחפן. היא פועלת ממצלמה קדמית, מזהה את הבלון, או את הבלונים שנמצאים באזור הקרוב, בוחרת בלון אחד שהוא נמצא הכי קרוב, ופשוט מטיסה את הרחפן עד שהוא מגיע לאותו בלון ומפוצצת אותו.
וזה משהו שפיתחת כחלק מהפעולות שלך בטכניון? זאת אומרת, זה עבודה, זה סתם הגדלת
נכון.
ראש?
נכון, זה איזשהו פרויקט שהתבצע במעבדת גיפ, בהנחיה של ירון חונן, רון סלוסברג ורומן רבינוביץ'. בעצם הפיתוח התבצע על ידי, ורצינו לקחת רחפן ולעשות איזושהי מערכת אוטונומית. בסוף אמרנו, אוקיי, בוא ניקח את המערכת שיצרנו ונדגים איזשהו use case שלה על הבלונים בעצם שזה...
עכשיו, אנחנו יודעים שהדבר הזה יכול לפתור גם בבעיה שהיא כמעט בעיה ביטחונית היום. אז זה משהו שאתה מעביר אותו למדינת ישראל, או שאתה שומר את הזכות לפוצץ בלונים?
אני אשמח לראות מערכת כזו בפועל. חשוב לזכור בעצם שהמערכת שאני פיתחתי היא רק התוכנה. היא טסה כרגע על רחפן שהוא רחפן קטן, רחפן צעצוע, שאני יכול להשתמש בו בתוך מבנים סגורים. אם אנחנו רוצים באמת לקחת ולהשתמש במערכת כזו בפועל, יש פה איזשהו המשך פיתוח שצריך לעשות. לא מדובר על משהו שצהל לא יכול להתמודד איתו. יחסית סדרי גודל זה כלום מבחינת המחירים.
טוב, אנחנו מודים לך וכמובן משבחים אותך על הפיתוח המרשים הזה. אתם מוזמנים כמובן לגלוש, אם אנחנו בעניינים של רשתות חברתיות ומנועי חיפוש, ולראות באמת את המערכת של נתנאל לב בפעולה. תודה לך על השיחה הזו. הסטודנט והפקולטה למדעי המחשב הטכניון נתנאל לב, תודה לך.
תודה רבה, ביי ביי.
אנחנו קובעים כשלוש דקות לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז בואי נערוך סיכום, דוקטור נילי שטיינפלד, של עניין הפרטיות. אז המצב הוא גרוע כמו שאנחנו חושבים, או שאם ננהג בזהירות, אז לא הכל עבוד? איך את מסכמת את העניין?
לא, מה פתאום עבוד? לגמרי לא עבוד. אנחנו צריכים פשוט, אני חושבת, בעיקר לשים לב, ולהיות משתמשים חכמים. בין היתר כי אנחנו בעיקר לא רוצים שיהנדסו את ההתנהגות שלנו, שיגרמו לנו לעשות דברים מתוך התאמת מסרים שככה מותמת אלינו אישית בעקבות מידע שנאסף ונאגר עלינו.
מה, אנחנו עד כדי כך קלים להשפעה?
זו שאלה לדיון אחר, אני חושבת, אבל בהחלט, כלומר, אנחנו יודעים, לא דיברנו על פרשת קיימברידג' אנליטיקה שככה באמת סעירה את העולם, והטענה היא שכן, פרסום מאוד מאוד מותאם שהופיע ברשתות חברתיות, גרם לאנשים להטות את ההטבעה שלהם לכיוון כזה או אחר, שזה מאוד 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 משמעותי. קשה לדעת עד כמה ההשפעה הזאת היא נכונה, אנחנו כמובן מקבלים מסרים מכל מיני כיוונים. אבל אם הייתי ככה מנסה אולי לתת טיפים למשתמש החכם, אז אחד הדברים שמומחי הבטחה, אולי עורכי דין לא היו ממליצים, כי יש הרבה פעמים זה הפרה של מדיניות השימוש של הפלטפורמות ושל האתרים, אבל מומחי הבטחה בהחלט אומרים, הדבר הכי יעיל אם אתה רוצה לא להתנתק מהעולם, וכן להיות, לחיות ברשת וליהנות מהיתרונות שלה, ועם זאת לשמור על המידע שלך, אחד הדברים, הטקטיקות היעילות, זה מה שנקרא obfuscation, לשקר. לא תמיד לתת את הפרטים המאוד מאוד אותנטיים ואמיתיים לגבי.
את קוראת לציבור לשקר?
אני לא אמרתי. אני אומרת מה שאחרים אומרים.
את קוראת לציבור לשקר?
את מעבירה מסרים.
את?
אז ואז אני לפעמים יכולה להיות משתמשת אישה, ולפעמים משתמשת גבר. לפעמים אני נערה, ולפעמים אני מבוגרת, לפעמים אני דמוקרטית, לפעמים ליברלית. זה הרבה מאוד יעיל בלבלבל את המערכת.
אנחנו מודים לך על שעתיים מרתקות. ראש המסלול, מסלול תקשורת דיגיטלית בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, דוקטור נילי שטיינפלד, זה היה מרתק. תודה רבה.
תודה רבה.
שהגעת לכאן, תודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, מפיקה וישמעי, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום החינמי כאן.